בשם איכות קודשא ברוך הוא שכינתי. אנחנו בתיקון למד, דף מקורות מספר 3, בעמודה האמצעית, והנה נודע שבכל לילה למטה יורדת המלכות הנקראת רחל אל ראש עולם הבריאה. כלומר, בלילה המלכות יורדת מעולם האסילות, הרגליים שלה יוצאת לכיוון העולם שמתחתיה, עולם הבריאה. בבוקר, על ידי תפילת שחרית, אנו מעלים אותה מעולם הבריאה לעולם האסילות. בתפילת שחרית, אנחנו בעצם מרוממים את המלכות אל מקומה, עד אחורי התפארת דזירנטי. זה המקום שלה, היא נמצאת באחוריים של תפארת, וזה שאמר עד האחי, אחר שפירש רבי שמעון את עניין ייחוד זון, בפרשה הראשונה של מעשה בראשית. ייחוד זון זה הנושא המרכזי בחיינו. כיוון שמדובר בשתי אותיות אחרונות שבשם הוויה, וו וה, שמה הזיווג אינו המשכי, אינו תדירי. ואנחנו מבקשים שהייחוד הזה יהיה תדירי. הייחוד הזה הוא הייחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, ולכן אנחנו על ידי מעשינו כאן למטה מעלים תשוקה שאמורה לעורר את הקדוש ברוך הוא להתייחד איתנו כאילו אנחנו בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. העלאה של התשוקה הזאת נקראת עליית מן, ועל ידי זה אנחנו גורמים לחיבור שנקרא ירידת מד. עליית מים מהנקבה, מים נוקדים, וירידה מים מהזכר, מים בחורים. וכל מה שבאנו לעשות בעולם הזה, זה הדבר הזה, זה החיבור הזה, שמתחדש בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל, כי האותיות הראשונות, שתי האותיות י' וה', כנגד חוכמה ובינה, אבא ואמא, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה, ששם אין הפסק בתדירות של החיבור בין הזכר ובין הנקבה. כלומר, יש עולם גבוה שהייחוד שם אף פעם לא נפסק, נקרא זיווג דלא פסיק, ויש זיווג תחתון שהוא רק לפעמים, לפרקים. והזיווג התחתון תלוי במעשי בני ישראל למטה. כל זה כדי שהשם יהיה אחד ושמו אחד. כלומר, השם זה הזכר, שמו זה הנקבה, וכדי שתהיה אחדות בין זכר לבין השם שהוא נקבה, אז אנחנו, יש לנו פעולה בחצי השני של השם, בחצי התחתון, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר תהיה זרימה ללא הפסק של אלוהות בעולמנו. אז הכל תלוי בתחתונים, זה לא רק ילדים, אנחנו כבר גדלים מילד לבת זוגו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו מעוררים כאן שוקה של אישה כלפי בעלה. ולכן אנחנו עולים במדרגה, אנחנו כבר מסיימים אוטוטו את התיקון הגדול של כל ההיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא מסתתר בה, בהיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו אמורים לגלות את עצמנו ברמה הגדולה שלנו, כלומר, האישה, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, שבוחרת בו פנים אל פנים, ולא במצב הכרחי של אחור באחור. זה שאנחנו ילדים שלו, זה דבר הכרחי, זה נקרא אחור באחור. אין בחירה לילד להגיד לאבא ולאמא שלו, אתם לא ההורים שלי. זאת אומרת שיש קשר הכרחי, טבעי, בין הילדים לבין ההורים. אבל בין אישה לבעלה אין קשר הכרחי. יש קשר שיכול להתנתק כל רגע. זאת אומרת שהקשר הזה תלוי בבחירה. זה נקרא כבר מעבר מאחור למעבר לפנים. והבחירה הזאת היא בעצם כשעם ישראל הוא כבר לא ילד, כמובן מזמן כבר לא עבד, אלא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. זו מדרגה עליונה מאוד. לכן, כל העניין הזה כבר מופיע בפרשה הראשונה של מעשה בראשית. זה העניין שלו. זה מה שאומר רבי שמעון עליו השלום, שעניין הייחוד של זון, זה מה שמכוונת התורה לחולל בעולם הזה, כדי לגלות בעולם הזה את כל ההוויה העליונה שעמדה במקור, ביסוד של הבריאה כולה. בא לבאר את עניין ייחוד זון בשעת התפילה. אז אחד מהזמנים שאנחנו גורמים לייחוד הזה, זה בזמן התפילה. תפילה זה בעצם זמן של זיווג. וזה שאמר, הקה סליק ומתפוצץ ברומי רקיעים, והווה אמר, הנה כל עולה ומתפוצץ ברומי רקיעים, רוצה לומר, כל גדול התעורר בהחלות של עולם הבריאה, הנקראים רקיעים, ואמר, משיריין קדישאן דמטיבתא דרקיעה, דלעלה ותתא. אתם, המחנות של נשמות הקדושות של שתי הישיבות שברקיע, יש ישיבה של מעלה של הקדוש ברוך הוא, ויש ישיבה של מטה של המלאך מתת. אז שם יש קול גדול שמתעורר באותם הרקיעים של עולם הבריאה, זה נשמות קדושות בעצם שנמצאות בישיבות האלה, וכל הנשמות האלה הזדרזו והתקנו לקדמות מטרוניתה. הזדרזו ותתקנו ותכינו עצמכם לקבל את פני השכינה. תשימו לב, זה פני השכינה, זה לא האחוריים שלה. זאת אומרת שאנחנו, למשל בשבת, כשאומרים פני שבת מקבלה, זה לא סתם מבחינה לשונית תחבירית לקבל את פניה של הכלה, אלא ממש לקבל את פניה, כי עכשיו נמצאת במצב של פנים. ולכן פני שבת נקבלה, יש כאן דיוק, אני רוצה שיהיה פנים בפנים, כלומר אני לא רוצה שכל רגע לא תדעי אם זה המקום שלך. אם בחרת בבעל שלך, האידיאלי, הקדוש ברוך הוא, את לא יכולה כל יום לצאת מהמצב הזה. צריך כאן עקביות, צריכה כאן להתגלות ודאות של בחירה אמיתית. ולכן זה נקרא פני השכינה. דקעתיה למעל קדם מלכה, שהיא באה ועולה מעולם הבריאה לעולם האצילות. כלומר, מעולם חיצוני, כי בריאה זה חיצוני ביחס לאצילות, הצילות הוא עולם פנימי מאוד, אז חייבים לצאת מהחיצוניות, חיצוניות מלשון חסיצה, צריך להפסיק קשר שיש בו כל רגע חסיצות שמפריעות לקשר הזה. זה צריך להיות קשר אינטימי, לכן גם אסור להתייחד עם בגדים, מבחינה קבלית. כן, צריך להיות ערומים לגמרי. ולכן יש כאן מצב שאין בו חסיצה בינו לבינה. להיכנס לפני המלך שהוא זעירנפין. ואז יש כאן כניסה לפנים. בכמה קישוטים דפקידים דעשה. עכשיו, איך היא נכנסת? היא צריכה להיות מקושטת, היא צריכה להיות יפה. מי מייפה אותה? מי מקשט אותה? המקבילה שלה בעולם שלנו. כלומר, עם ישראל. עם ישראל, הנשמה הקולקטיבית שלו, זו השכינה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים עליה. כשעם ישראל פועל יפה בעולם שלנו, אז הוא מקשט את השכינה הזאת, את הנשמה הזאת, ששם היא יכולה להזדבג עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, והוא גם חושק בה מרוב יופיה. ואנחנו גורמים לה להיות יפה. בכמה פישוטים של קיום מצוות עשה שמקיימים בשעת התפילה. ועם ישראל למטה, על ידי זה שהוא בעצם מקשט את הקלה דרך התפילות שלנו, אז היא מוצאת חן בעיני אדוניה, בעיני בעלה. דהיינו, על ידי שנתקשתה השכינה מעליית המן, כמו שאמרנו קודם, זה נקרא עליית מן, של כל התשוקות, של כל הרצונות, של כל הגעגועים של האישה, של כנסת ישראל כלפי בעלה, ולכן זה לא יכול להיות, אלא רק בשעה שמי שמתפלל כאן למטה, דואג לדבר הזה, ולא דואג רק לצרכים של הבטן של עצמו, כן? שרוב האנשים מתפללים רק בשביל מה שחסר להם בחיים. הם לא דואגים לדבר האמיתי שצריך לדאוג לו. או חז ושלום כדי להיקרא רבי, כדי לקבל כבוד, או שבאמת הרצון הוא רצון אמיתי של גילוי הבעל, קודשא בריחו, בשכינה שימלא אותה בכל מה שהיא צריכה, בכל מה שהיא זקוקה. וכמובן שמהתוצאה הזו של החיבור, גם אתה, האיש הפרטי, תקבל את כל מה שאתה צריך. אבל לא עושים את זה הפוך. תבקש קודם כל בשביל הכלל, זה נקרא בשביל הכלל, בשביל החיבור הזה עם השכינה, ואז ממילא גם אתה תקבל כאדם פרטי את מה שחסר לך בחיים. אבל אם אתה מתחיל הפוך, אתה מתחיל מהפרט, מהקטן שאתה, איך תלך אחר כך לגדול? אתה כבר צמצמת את הכל. ולכן צריך להתחיל מהגדול, מהאופציה הגדולה הזאת של חיבור עם השכינה, וממילא האדם הפרטי גם יקבל את מה שהוא צריך. לכן זה נקרא עליית מן של קיום מצווה ציצית ותפילין וקריאת שמה ותפילה. לכן חכמה קבלה, לפני שהם עושים דבר כלשהו בתורה, בתפילה, במעשים, בלימוד, הם אומרים את הלשם ייחוד הזה. אני עושה את זה בשביל לשם ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה. אני לא עושה את זה בשביל איקס דברים שמגיעים לי כבן אדם פרטי. אני דואג באמת לדבר הגדול, לסיפור הגדול, המגמה הגדולה של ייחוד זון. ולכן גם כשאני מניח תפילין, גם כשאני מתעטב בציצית, כל הדברים האלה, זה בשם כל ישראל, אני צריך לחשוב כל רגע שאני עושה את זה.
זה לא פרטי.
שזה לא פרטי, שזה בא מהדבר הגדול הזה, ואחרי זה זה יורד כמובן ועובר דרך הפריזמה הספציפית שלי. אבל זה מצליח להתחיל מהגדול, זה כמו משפך. ואחרי זה זה יורד לקטן. ולכן זה חשוב מאוד כל הזמן, כל הזמן לחשוב על זה. ואם לא זוכרים את הדבר הזה, אז אפשר אפילו לשים סימניות בסידור. כל כמה דפים תכתוב בסימנית, תדביק משהו שיזכיר לך שאתה עושה את זה בשם כל ישראל. ובשביל כלל ישראל. שכל אחת מהן היא מצוות עשה דאורייתא. למי ניתנו המצוות האלה? לכלל, לאומה, לרעיון הכללי, לנשמה הגדולה הזאת. אתה צריך לבוא משם, מהכוח הגדול הזה, אל האדם הפרטי. הקדוש ברוך הוא לא ברא יהודים פרטיים, הוא ברא אומה. הוא חשב אומה, הוא חשב שכינה, הוא חשב חיה אחת עומדת באמצע הרקיע, וישראל שמה. וחקוק על מצחה ישראל. אחרי זה נולדו בעולם הזה בריאות שמסוגלות להכיל את הנשמה הגדולה הזאת. ואז זה בני ישראל למטה. אבל לא לשכוח מאיפה זה מתחיל. אז אנחנו מתבקשים, כן, וכל הנשמות הגדולות האלה של מטיב תדרקיה, שתי ישיבות יש למעלה, ישיבתו של הקדוש ברוך הוא נקראת ישיבה של מעלה, וישיבה של המלאך מתת נקראת ישיבה של מטה, דורשים מאותם נשמות, קומו משיר יען לקדמותה, קומו הוצאו המחנות של הנשמות הקדושות לקבל פניה. עד האחי, בין כך, כשהשלים כל הראשון את דבריו, הקל התניינה הווה מתערה לגבי מראה מפתחה. הנה כל שני עכשיו, מתעורר אל בעל המפתחות, שהוא הישיבה של מטה, כלומר מלאך מתת. השכינתה כאתיה למעל להיכלה דילה, הרי שהשכינה באה להיכנס להיכל שלה שבעולם האצילות, זה המקום שלה, זה נקרא רשות היחיד, היא נכנסת לרשותו תחת חסותו של המלך, של הקדוש ברוך הוא, היא אצלו, לא נאה למלך להזדווג עם אשתו מחוץ לארמונו, כן? הוא צריך שהייחוד הזה יהיה בביתו. הביאני המלך חדריו. כן? אז יש שמחה, נגילה ונשמחה בו. לכן היא חייבת להיכנס פנימה. זה גם מה שאני כל הזמן אומר לכם, מבחינה פשוטה, שיהודי לא יכול לחיות בחול. כי יהודי שחי בחול, חי בניגוד למגמה הגדולה הזאת, שהשכינה צריכה להיות בבית שלה. איך זה מתבטא בעולמנו? הרי אנחנו עולם של השתקפות. זה אותו דבר. אם אתה לא מבין את הסוגיה הזאת, אתה משאיר את השכינה כל הזמן בחוץ. עובדה, אתה בחוץ. ולא לשכוח שהשכינה הזאת זה אתה, בגובה העליון. אז אם אתה בחוץ, אתה כביכול משאיר אותה בחוץ. אתה גורם להמשכיות הגלות, חז ושלום.
אבל אני חייב להיות בחוץ. אתה
נצטרך להיות
כל הזמן בקודש
הקודשים. נכון, זה בדיוק יום שכולו שבת. לכן צריך להגיע למצב הזה. בוודאי. אנחנו נגיע למצב שהזיווג שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה זיווג תדירי, שלא יפסק לרגע.
אבל פעם אחת הם נצטים בקודש הקודשים.
לא, זה... שוב פעם, זה מדרגה בגלל שאנחנו כבר בחוץ. אנחנו, המגמה שלנו זה לחזור פנימה. זה לא להישאר עם יום אחד בשנה להיכנס. זה היום בגלל שהעולם שלנו מסכן. אנחנו צריכים להיות שם כל הזמן. זה האידאל. זה להיות כל הזמן אנשי קודש, תהיון לי. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא פעם אחת בשנה. לכן וקרה הכל, איך הוא קורא הכל הזה? מה הוא אומר? אדוני שפתי תפתח. בשביל השכינה הנקראת שם עדנות, תפתח את שערי ההיכל הנקראים שפתיים. אז אנחנו פותחים את ההיכל, אתם רואים שאנחנו עושים פעולות למטה, כמו אקט סימבולי למטה, כדי לשחזר את מה שקורה בעולמות העליונים הפנימיים. בסדר? זה פועל דמיוני. אז אנחנו עושים כאן פתיחת השפתיים, אנחנו מבקשים לפתוח את השפתיים, ואנחנו צריכים לכוון שבאותו רגע שאני פותח כאן את השפתיים, בעולמות העליונים נפתחים היכלות. הדלתות של ההיכל, בסדר? אז מי זה הפותח? אדני. אדני, שפתי תפתח. כלומר, המלכות פותחת את ההיכלות שלה, את השפתיים שלה. כלומר, שערי הפה. דהיינו את שערי היכל המלכות, זה הצילות. ואז ותיכנס היא למקומה. ואז עכשיו היא חוזרת למקום שלה האמיתי. אז מה קורה? בהאו זימנה, מטרוניתא עילאה כנחתת לגבה, לקבלה לה. באותו זמן, בברכת אמת ויציב ונכון וקיים, לפני שאנחנו מגיעים לעולם הזה של האצילות, כלומר בסוף קריאת שמה, הערות המלכה העליונה שהיא לאה, כן, עכשיו אנחנו דיברנו עכשיו רק על רחל, אבל יש לה את המקבילה הפנימית שלה, של רחל. אתם זוכרים שהמלכות בנויה משתי קומות. הקומה העליונה נקראת לאה, והקומה התחתונה נקראת רחל. זה תמיד אותה מלכות, כן? רק יש לה פנימיות וחיצוניות. הפנימיות זה לאה, והחיצוניות זה רחל. ולכן לאה, הפנימיות יורדת לקבל את פני החיצוניות. החיצוניות רק היא יצאה החוצה. לאה לא יצאה לעולם הבריאה. לאה נשארה בעולם האצילות. רק רחל יצאה למטה, לעולם הבריאה. לכן כשהיא חוזרת רחל, מי יורד לקבל את פניה גם כן? החלק הפנימי שלה, לאה. לכן לאה יורדת ממקומה, מעולם האצילות, עד היכל קודש הקודשים דבריאה. כלומר היא יוצאת עד הסף של הדלת, בקודש הקודשים של העולם שלמטה. כלומר, זה טיפה החוצה, אבל היא עדיין בעולם האצילות. כי קודש הקודשים של בריאה הוא עדיין קשור לתחתית האצילות. מה היא הולכת לעשות שם? למה היא יורדת ממקומה לאה? כדי לקבל את פני רחל וללוות אותה לעולם האצילות. כלומר, מה זה הסיפור הזה? מה זה שלאה יורדת ורחל עולה ומתלווה? זה אומר שבעצם כשאתה נכנס לעולם האצילות, אתה צריך משהו, מישהו, זהות, שתמשוך אותך פנימה. כלומר, שתסביר לך מה קורה בעולם הפנימי, איך אתה צריך להתנהל שם. אז שולחים לך מלווה, והוא אומר לך, תעמוד פה, כמו נשיא שנכנס אצל מישהו, שהוא לא יודע איך מתנהגים, אז יש מישהו שבא לקבל את פניו, מישהו שכבר שייך לארמון הפנימי הזה, הרי אתה בא מבחוץ, ועכשיו הוא אומר לך, פה אתה תעמוד פה, עוד 5 דקות המלך יגיע, אתה תעשה סיבוב בצד ימין, תלחץ לו יד בימין, תזיז קצת את הראש, תעשה ככה, איך מתנהגים בעולם הפנימי הזה? פרוטוקול.
זה היציב ונכון?
כל זה זה כשקוראים יציב ונכון, אז העולם הפנימי יורד לקבל את פניו של החלק החיצוני. וכאילו אצלנו, הנשמה שלי יורדת ומסבירה על הגוף שלי איך מתנהגים בעולם של נשמות. הבנתם? אם לא, הגוף שלי הוא סוס, פראי. אם הוא לא מזהה את ירידת הנשמה בתוך עצמו, שהיא באה להגיד לו, בוא אני אעלה אותך, אני רוצה להראות לך מה הולך שם למעלה, בפנימיות. אתה חי כל החיים שלך בחיצוניות. אז יש זמנים, בוא תנצל את ההזדמנויות האלה. בפיקודה קדמה, שתעלה בכוח מצווה ראשונה של 10 הדיברות, שהיא מצוות אנוכי אדוני אלוהיך. כלומר, מה זה המצווה הראשונה הזאת? זה מה שמעלה את המלכות רחל, אל תוך עולם האצילות, אל העולם הפנימי. למה? כי המצווה הראשונה הזאת שניתנה בעשרת הדיברות, הדיבר הראשון, הוא בעצם סוד האמונה. כי אם אתה לא מאמין שאנוכי י' כ' ו' כ' אלוהיך, כלומר שם הוויה אלוהים, אתם זוכרים שהוויה אלוהים זה בגמטריה יבוק, והיבוק הזה זה המעבר. כמו שיעקב עבר במעבר יבוק, מאיפה הוא עבר לאן? כדי לחזור לארץ ישראל, נכון? אז ארץ ישראל היא כמו עולם האצילות, היא העולם הפנימי הזה, שאתה עכשיו באת מהגלות, אתה צריך להיכנס לעולם הפנימי, אתה חייב לעבור במעבר הזה שנקרא מעבר יבוק. דה פקטו מה זה אומר? שכשאתה נכנס לארץ ישראל, ההוויה שלך מקבלת גם אלוהות. ולכן מי שגר בחוץ לארץ, אין לו את האלוהות הזאת, חסר לו את הדבר הזה. ולכן הוויה הוא לא אלוהים. מתי נאמר והייתי לכם לאלוהים? כשתבואו אל הארץ, והייתי לכם לאלוהים. לא כתוב אני אלוהיכם בחוץ, חז ושלום. קדוש ברוך הוא לא האלוהים של עם ישראל כשהוא בחוץ. אתם יודעים את זה. ההוויה אלוהים זה שייך רק למי שגר בארץ ישראל. ולכן כשאתה נכנס לעולם האצילות, אז יש לך מעבר יבוק הכרחי שמחבר לך בין שני השמות האלה, בין שם הוויה לבין שם אלוהים. אדוני הוא האלוהים, זה סודה של ארץ ישראל. זה סודו של הזוהר הקדוש. לכן כשאתה מאמין בדבר הזה, מאמין לא מבחינה שאני חושב שיש משהו שם למעלה, אלא מאמן את זה, במציאות שלך, אתה חי את זה, אתה אוכל את זה, אתה מעכל את זה, אז זה הופך להיות חלק ממך. ברגע שאתה מאמין בדבר הזה ואתה מאמן אותו בחייך, אז אתה נכנס אל ההתחלות הפנימיים של עולם האצילות באמת. במילים פשוטות, בלי אמונה, זה נקרא אמונה, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. בכמה קלין ובכמה קולות שהם הערות של הוו קצוות הנקראים קולות. עכשיו, יש קולות מסביב. כל הוו קצוות, כלומר העולם הפנימי יותר. אמרנו שכל זה דבר פנימי, נכון? אז מתחילים לשמוע קולות. אתם זוכרים שהגמרה במסכת סנהדרין אומרת שבשעה, שבשנה, שביעית שומעים קולות, נכון? לפני ביאת המשיח מתחילים לשמוע קולות. מה זה אומר? שהנבואה חוזרת. זה לא ששומעים קולות בעולם. כן? זה שהנבואה מתחילה לחזור לעם ישראל דרך חלומות, דרך כל מיני צורות. יש רוח הקודש, או רוח הקודש, כן? שנכנסת אל האנשים ומתחילה, כן, להשמיע את מה שקורה בעולם הפנימי. כלומר, מתחילים להבין האנשים שבחוץ מה קורה בעולמות הפנימיים. זה נקרא שמיעת הקולות. ולאט לאט חוזרים למצב הנורמלי שלנו, שאיבדנו אותו, כלומר נבואה. ושופרות, הנה, זה הכל, כל השופר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך קולות השופר. ושופרות שהן קולות מבינה הנקראת שופר. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. איזה קול? קול של עולם הבא. איך נקרא הקול של העולם הבא? שופר, קול השופר. לכן השופר זה הבינה, זה עולם הבא. זה עוד יותר פנימי מזעיר אנפין, מהשש מדרגות של וו קצוות. יותר פנימי מחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. כאן אנחנו מדברים על קול השופר שהוא מבינה, בינה זה כבר עולם הבא. כאין שכתוב בסיני, ויהי קולות וברקים וכו', וכל שופר הולך וחזק מאוד. זאת אומרת שיש גם קולות שהם למטה, ברקים שזה מראות, ויש גם קול פנימי יותר שהוא נקרא שופר. אז כל הקולות של כל העולמות הפנימיים מתחילים להישמע. זה אומר שאתה במצב שאתה כבר מוכן לקבל את התורה שבאה ממקום פנימי. ועליון, מי שלא שומע קולות, מה הוא יקבל בתורה? טקסט. כן, היום אנחנו אוכלים טקסטים.
אבל אם נדלק,
כן, לא חשוב. כשאומרים לך רואים את הקולות, זה לא שהם לא שומעים אותם, אלא שהם השיגו למעלה מהשמיעה גם ראייה. הבנת? זאת אומרת ש... זה לא סותר שהם שומעים את הקולות קודם כל, ואחרי זה גם זוכים לראות אותם. לא כתוב שכשהם רואים את הקולות, השמיעה שלהם נסתמה. זה, אין דבר כזה. כי מי שיכול יותר, יכול פחות. אז היית בהתחלה בשמיעה, עכשיו אתה גם בראייה, זה לא פסל לך את השמיעה. לכן, זה בעצם כולל את כל החושים. זה אומר שמי שרוצה באמת לקבל תורה אמיתית, זה לא אותם טקסטים שהוא קורא והוא חושב שהוא עם השכל הקטן שלו, של הציפור, אין הוא מצליח לתפוס משהו. זה דברים פנימיים מאוד, ומי שמזלזל בחלק הפנימי הזה, אז הוא כל התורה שלו היא עוד מקצוע. יכול להיות פילוסופיה, יכול להיות מתמטיקה, עכשיו הוא לומד גמרא, אז הוא יודע לדייק. אז זה לא זה התורה. תורה זה דבר שהוא בא מעולם הבא, לא לשכוח את זה. לא קיבלנו ספר מהעולם הזה. קיבלנו ספר מהעולמות העליונים, קיבלנו תורה מהעולמות העליונים, לא קיבלנו ספר.
היא לא
אנושית. כן? היא מנגנון אלוהי של ערכים אלוהיים. אתה פחדן, אתה כל הזמן, אם זה לא מתאים לשכל הקטן שלך, אתה דוחה. זה לא לימוד תורה הזה. לכן צריך להיזהר מאוד. התורה, בגלל שהיא דיברה כלשון בני האדם, זה לא אומר שהיא הצטמצמה ונגמרה בגובה של האדם. זה רק היא מאפשרת לך כבן אדם לשמוע, אבל אתה צריך לשמוע את הקולות הפנימיים שלה. לפעמים זה בכלל לא הגיוני לפי ההיגיון שלך, מה שהיא מבקשת ממך. מה הגיוני בזה לא לאכול שפן? כן. וכל שופר וסלקין תרוויו לגבי מלכה, ולכן שתיהן, גם רחל התחתונה וגם לאה העליונה, שהן בעצם בחינה אחת של מלכות, של שכינה, שתיהן עולות יחד, רחל ולאה, לעולם האצילות אל המלך. כלומר, האישה הפנימית הולכת להכין את האישה החיצונית, את החלק החיצוני שלה, להיפגש עם המלך. וכולהו, הבו, שאלים, וכל המלאכים שואלים, מי זאת עולה מן המדבר? כן, קטע משיר השירים. מה זה המדבר? מדבר זה בחוץ, אין כיוון, אין כלום, זה גלות. כן? אז הכוח החיצוני הזה צריך לעלות ממנו ולהיכנס אל הארץ. לכן שואלים מי זאת עולה מן המדבר. אז זה גם שאלה, וזו גם תשובה, כלומר, איך אפשר להעלות את זאת שהיא המלכות החיצונית? דרך מי? שהיא המלכות הפנימית. מי זה בינה, אתם זוכרים? זאת זה מלכות. מי זאת? בזכות החיבור שבינה יורדת למשוך איתה את רחל, אז עולה מן המדבר. השכינה, שהיא בעצם כוללת את שתיהן. אשר בנו שתיהן את בית ישראל. ייתן השם אלוהיך את האישה הזאת, הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. הוא מפרש, מי? הנה הזוהר אומר מה שכיוונו בסייעת הנשמיה, והיא היא אמא אילה, המי הזאת, שהיא שער החמישים, מם יוד, זה העולם הבא, זה בינה, זה לאה, אז מי הזאת שהיא לאה, שנתקנה עם העליונה הנקראת מי? כי לאה נתקנה, מאחוריים זה בינה, שירדו בעת השבירה לסוף עולם האצילות, לכן גם היא נקראת מי. היא נשארה שם בפנים, למרות הכל. אז היא מתחברת בזאת עולה. כלומר, יחד עם רחל הנקראת זאת, היא עולה מעולם הבריאה לעולם האצילות. כלומר, כל פעם שאתה רוצה עכשיו תרגום לעולמנו, כל פעם שאדם רוצה להיכנס פנימה, להיות רציני בלימוד התורה וביחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם ערכי הקודש, הוא לא יכול להישאר עם המבט החיצוני שלו, שזה לא נקרא מבט, זה את המסתכלות. מבט זה ממעלה למטה, אתם זוכרים? הבטה. ולכן הוא צריך להתחבר עם המדרגה הפנימית שנקראת מי. ברגע שחיברת את המי עם הבחינה החיצונית שנקראת מלכות, שנקראת זאת, אתה יכול לומר שאתה אדם ממש ירא שמיים ושומר ונכנס לערכי הקודש. לתרגם לכם את זה במילים יותר פשוטות, מי זה העולם הבא, זה פנימיות, זה תורה, זה אור, וזאת זה מלכות, מלכות זה מדינה. כלומר, אתה צריך להביא את המדינה, את החיצוניות, אל מי? אל התורה הפנימית. כלומר, אתה צריך להיות לאומי דתי. יצאת ממצרים, גילית את זאת, נכון? כי זה הלאומיות יציאת מצרים. ובמתן תורה, 50 יום לאחר מכן, אתה בקומה של מי, נכון? אז מה קדם למי? הלאומיות קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן מי שיש לו את הזאת, חייב לעלות עכשיו אל המי. זה הבניין האמיתי. ולכן, מי שהיה למשל תמה בזמן הפסח ולא הקריב קורבן פסח, זה לא שהוא לא חגג את חג הפסח, אלא הוא לא הקריב את הקורבן, אז הוא בא ודאג. למה הוא דאג? למה הוא דאג אבל? בגלל שאין לו חלק באומה, ואם אין לו חלק באומה, הוא לא יכול לקבל תורה. הוא ידע שהוא הולך לקבל תורה? כן, כי זה היה כבר בשנה השנייה ליציאת מצרים. כלומר, אדם נורמלי דואג להיות קודם כל לאומי לפני שהוא דתי. ולכן באים לבכות אצל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות שייך לאומה, אם לא, אני יודע שאני לא אקבל תורה בחג השבועות. אתם מבינים? אם היינו נורמליים, היינו מבקשים כל הזמן. אז הקדוש ברוך אומר לנו, אתם יודעים מה? עשיתם מאמץ, בחודש יר אני אתן לכם מתנה לגמר התיקון. בחודש יר. מידה כנגד מידה. אתן לכם מדינה, להראות לכם שבקשתכם התקבלה לפניי, ואכן תקבלו מדינה לפני מתן תורה. כלומר, יום העצמאות חייב להיות לפני מתן תורה, בהיסטוריה. בעל הבית יודע מה הוא עושה. כן? זה לא בחירה של בן גוריון, וזה לא בחירה של אף אחד. זה בחירה של הקדוש ברוך הוא. האנשים למטה פשוט שמעו את הקול הזה. אתם מבינים שהכל מסודר, כן? אין פה סתם. זה מסודר לפי ספירת העומר, רבותיי. ספירת העומר היא שבעה שבועות. שבעה שבועות זה שבע ספירות. כל ספירה בספירת העומר היא מדרגה מיוחדת, כל שבוע הוא מדרגה מיוחדת. מה, לאיזה ספירה שייך השבוע הראשון בעומר? לחסד, נכון? מבחינת המידות. אז הקדוש ברוך הוא חייב גם הוא, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לחסד, הוא בעצמו מטפל בזה. אז מה, איך הוא מראה לנו את החסד שלו בשבוע הראשון? פסח, יציאת מצרים. מה, זכינו? לא זכינו, זה חסד, נכון? ואת עירום ועירייה, אין לך כלום. אני מדלג אפילו על המצב שלך כל כך גרוע, ואני משחרר אותך בחסדים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממש פועל בחסד, בשבוע של החסד. שבוע השני, מה הוא עושה בהיסטוריה? יום השואה והגבורה. מעניין, הוספנו את הגבורה. מי ידע את זה? מקובלים כולם כבר. זאת אומרת שאנחנו בספירת הגבורה. זאת אומרת שיש מידת הדין בעולם, ובהיסטוריה הקדוש ברוך הוא מגלה את הדין הזה דווקא בשבוע שזה גבורה. שבוע השלישי זה רפואה לעם ישראל, תפארת. יום העצמאות. הקדוש ברוך הוא הכניס את יום העצמאות בשבוע של התפארת. אתם חושבים שהוא עשה את זה סתם? הקדוש ברוך הוא משתמש בספירות כדי לפעול את פעולותיו. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא מבינים כלום. הנה, איך אפשר לראות את ההיסטוריה האלוהית בתוך ההיסטוריה האנושית של עם ישראל? ומה זה הרפואה הזאת? רפואה ממה? תפארת זה רפואה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. ממה צריך להירפא? הרי ראשי תיבות של כל ישיער זה אני אדוני רופאיך, נכון? ממה הוא מרפא אותנו? לא, לא, לא. יפה מאוד, מהגאולה שהוא עשה בעצמו, ואתם הייתם כל כך אפס שלא עשיתם כלום. כלומר, יש אנשים שחולמים על ניסים כל החיים שלהם, הם חושבים שזה כמו בפסח. ילדים קטנים, כלומר, זה חולי. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם לא נורמליים, אתם בכלל לא שותפים למהלך. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני אליום כולכם, אתם מתנהגים כמו לא יודע מה. אתם לא רוצים להיות שותפים? כן, כן, אז תרפא אותנו. איך אני ארפא אתכם? אתם צריכים עכשיו לבקש משהו ולעשות משהו מעצמכם. אתם יודעים מה עד כדי כך שזה ייראה כאילו אני בכלל לא נמצא בסיפור. זה יום העצמאות, תפארת. להתרפא מהפסיביות שלנו במהלך הגאולה. שבוע אחר כך, נצח. השבוע של מי? של משה רבנו, לא יום ירושלים. רחוקים עדיין מיום ירושלים. ספירת הנצח, מה זה נצח? משה, נכון? משה רבנו, באיזה ספירה הוא? נצח שבנצח, נכון? אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו בהיסטוריה שהוא צריך להביא לנו מישהו שהוא מאותה מדרגה. מי נולד בנצח שבנצח?
שמעון.
הרצל. כן. זה היה אתמול, כלשום, היום של הרצל בכנסת. אולי אתם לא יודעים, אז אני מחדש לכם. הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה, עוד פעם, כנראה שהוא התבלבל, שהרצל נולד בדיוק בנצח שבנצח. כלומר, יש גואל ראשון ויש גואל אחרון. אתם חושבים שהרב קוק קרא לו בהספט שלו משיח בן יוסף סתם? רבותיי, מדובר בגדולי ישראל, זה ענקים, זה מלאכים. הרב קוק זה לא ילד קטן שמשחק בגולות. הוא קורא להרצל בחינת משיח בן יוסף, אתם יודעים למה? כי הוא בעצם הגואל האחרון, החוזה האחרון. אז נכון, הוא לא מתלבש כמו שצריך. גם משה רבנו, אף פעם לא נכנס לישיבה. משה רבנו בחיים שלו לא ראה ישיבה. לא ראה בן אדם דתי, לא ידע מה זה בכלל. מאיפה אתה, אדוני? אני למדתי בבית ספר לפוליטיקה אצל פרעה. אז אתה לא יכול להיות רבי. סליחה, כן, אבל אני הגואל, ככה הקדוש ברוך הוא בחר. למה אתה לא לוקח את הארון? הרב הסמכותי זה... כן, יודע אני אשר ידבר, דבר ידבר. הוא יודע לדבר, אני רוצה גואל. כן, לא רוצה רבי בשביל להיות משיח, אני רוצה להיות מלך. אתם מבינים איך זה עובד? שבוע אחרי זה, הוד. מי זה הוד שבהוד? רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, מה זה התכונה של רבי שמעון בר יוחאי? מה הוא עשה בכלל בחיים שלו? מה זה בחור ישיבה שלומד במערות? כן, ככה הפכו אותו, נכון היום? אתם חושבים שזה אידאל ללכת למערות ללמוד תורה? זה לא מה שהוא עושה. הוא בגלל שהוא רוצה מלכות, נמאס לו משלטון רומי פה, זה אדם פוליטי, רבותיי, התורה שלו היא פוליטית, היא לאומית. הוא נאבק רק על הדבר הזה. הוא מהקבוצה הראשונה של תלמידי רבי עקיבא, שכולם מתו, איפה הם מתו? במרד הזה, שלא הצליח. אתם יודעים כמה אנשים מתו במרד הזה? מיליון. לא רק החיילים של רבי עקיבא, שמתו באזכרה. כן, בערבית אזכרה זה צבא. כן, אף אחד לא שם לב לדברים האלה. הפכו אותנו לדתיים. סגרו אותנו בתוך שטויות. אז צריך להחזיר את הדברים האלה. צריך לומר את האמת, רבותיי. הבחורים האלה היו לוחמים. ולכן רבי שמעון בר יוחאי בורח בגלל שרוצים להרוג אותו. מי רוצה להרוג אותו? שלטון רומי. אתם חושבים שהם רוצים להרוג אותו בגלל שהוא לומד תורה? לא אכפת להם שילמד תורה. הם הורגים אותו, הם רוצים להרוג אותו בגלל שהוא רוצה לבנות אומה, הוא רוצה עצמאות. אז יש לו כבר את כל התוכנית שלו. התוכנית שלו קוראים לזוהר. לכן אומר בדה ספרה יזכון ישראל מן גלותה. מה זה הגלות? מה בין עולם הזה לימות המשיח? שיבוד מלכויות בלבד. אני לא ממציא כלום, זה הרבה, מה אתם עושים ממני? אז אם זה שיבוד מלכויות מלבד, זאת אומרת שהגאולה זה פוליטי, זה בכלל לא דתי. ברגע שאני לא משועבד לאומה, אני כבר בגאולה, זה מה שקורה לי היום. הגאולה כבר התחילה מזמן. אל תבלבלו לי את המוח, מי שיש לו רפרנסים שיביא אותם. אני קורא תורה, אני פשוט. לכן רבי שמעון בר יוחאי, אז זה הולך. אז מה זה הוד שבהוד? דאגה למי? גם בספירות. מה זה הוד שבהוד? זה הספירה שהיא עכשיו דואגת רק למלכות. אתם זוכרים שזה סוויץ'. נכון. המלכות שייכת להוד, זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי דואג רק למלכות, זה מה שהדאגה שלו. ולא לסלף את התורה. זאת תורת ארץ ישראל. כלומר, תורת של מדינה. זה רבי שמעון. אז אם חשבתם שרבי שמעון הוא רק איזה מקובל כזה שהולך ללמוד במערות, טעיתם. זה לא אידיאל בשבילו, הוא ברח. הוא לא רצה ללכת ללמוד במערות. יש אנשים שחושבים שאם הם לא לומדים במערה זה לא ילך. זה לא ככה, בכלל. מה אתה משנה את כל המציאות? מה זה נראה לך שמתי כזה, אז יותר תורני? זה לא עובד ככה. תפסיקו. אנשים שאם הם לא מתלבשים כמו איזה דמות של אברהם אבינו לפני איזה 2,000 שנה או 4,000 שנה, הוא חושב שהוא לא יהודי טוב. הוא חייב איזה בגד עברי כזה, שמתי כזה. הוא לא מרחף כזה. כן, רץ עם זה, 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 זה לא מדובר בזה בכלל. כשחז ושלום היו מתחפשים לאותו יהודי כמו אברהם אבינו, שדומה לאיזה בדואי, הוא לא יודע מה, הרב קוק היה צועק על התלמידים. אתם לא מתביישים, אתם חושבים, מה אתם חושבים, שזה סיפורים של ילדים? למי אתה מתחפש? שבוע אחרי זה, יסוד שביסוד, מי זה? הרמח"ל. מה עשה הרמח"ל? המשיך את מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי, רק בצורה של סיום. כי עכשיו הוא כבר ביסוד, קרוב למלכות. הרי הרמח"ל כתב גם הוא 70 תיקונים. מה שאנחנו לומדים עכשיו זה 70 תיקונים של מי? של רבי שמעון. על איזה מילה זה? בראשית. הרמח"ל כתב אותו דבר, 70 תיקונים, אבל המילה ישראל. הסוף. זאת אומרת שהוא דואג למלכות. כלומר, כל התורה כולה זה בראשית ישראל. זה הסוגריים. אז הרמח"ל גם כן. בא ונתן את התורה הלאומית, ספירת היסוד. זה בן יוסף. ובשבוע האחרון, יום ירושלים. מעניין. זה מלכות. פקדש מלך, עיר מלוכה. מי עשה את כל הדברים האלה? זה הקדוש ברוך הוא לא שהכניס את יום ירושלים באותו שבוע, את הרמח"ל באותו שבוע, את רבי שמעון באותו שבוע, את... מה אתם חושבים שזה סתם? הנה ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא. אם תסתכלו עכשיו, בינו שנות דור ודור, תראו איך הקדוש ברוך הוא, הוא חי בעצמו את ספירת העומר. כל שבוע הוא מכניס לנו משהו ששייך לאותו שבוע. אין לכם עיניים לראות? אוזניים לשמוע? זה נקרא ללמוד תורה, רבותיי. זה לא להיכנס באיזה טקסט וללכת לאיבוד סתם ולעשות ככה עם הבוהן. זה לראות את מעשיו של הקדוש ברוך הוא בבריאה. ומיד אחרי זה, אנחנו מתחילים את השבוע השמיני. ומה יש ביום הראשון של השבוע השמיני? חג השבועות. נכון? שאין לו זמן בפני עצמו. זה 50 יום, כלומר מתן תורה. אז מאיפה באה התורה? ממדרגה 50. אבל אם לא בניתי את כל המנגנון הזה, מה אני אקבל שם בשער ה-50? אם אתה לא מסוגל להבין את כל מה שאמרתי לך עכשיו, מה תקבל בדיוק בשער ה-50? וורט. זה מה שאת מקסימום תקבל, וורט. אני לא באתי לעולם הזה לשמוע וורטים, סליחה, עם כל הכבוד. אני רוצה מלכות. וזה בדיוק מה שקורה בשער ה-50. 50 זה לא סתם, מי נולד בשער ה-50? דוד המלך, זה המלכות. כל התורה הזאת זה בשביל דבר אחד, זה להגיע למלכות. אם לא, לא עשית כלום.
גם היה לחיים.
בוודאי.
צריך ללמוד הכל הפוך.
לא צריך ללמוד הכל הפוך,
לא,
צריך ללמוד הכל ישר.
נכון, אז הישר זה גם להחליט את הטקסטים האלה בלימוד, בספרי.
זה מה שאתה עושה עכשיו. אז לאט לאט צריך לחנך דור חדש לשיטה אחרת. כן. וצריך אומץ בשביל הדבר הזה. הרי הכישלון של מרד בר כוכבא הצליח בזמננו. בשביל מה היה מרד בר כוכבא? להקים מדינה. לא צלח. מתי זה היה? בחודש יר. אתם לא מבינים את זה? אז היום תיקנו את מה שהיה שם. אז תגיד לי, למה אתה באבל?
אני באבל.
כל האנשים. תגיד להם, אתה לא מסתפר? לא, כולם מתו וזה. אתה לא מבין שעכשיו הצלחנו את מה שהם נכשלו בו? אז אין לך אומץ לשנות את ההלכה. זאת הבעיה שלך. וכת סליקת לעלה. הלכה למעשה זה שממשיכים בגלל שאין לנו עדיין את האפשרות לעשות אחרת. אבל אם היה אומץ והבנה של ההיסטוריה, אז בוודאי ובוודאי שאם אני הייתי פוסק הלכה, הייתי מפסיק בכלל את כל המהלך הזה. הייתי מחזיר את מה שהקדוש ברוך הוא החזיר, לא אני, את השמחה לזמן הזה. כלומר, את ההצלחה לזמן הזה. ומה אתה ממשיך לחיות באבל, ואתה סותר את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מכניס לך שמחה ואתה אומר לו, לא, אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף את האבל של המוות שם, לא את השמחה של החיים שעכשיו הצלחנו. אבל מה זה היהודי הזה? מה זה הסגנון של היהודי הגלותי הזה? מה? תסבירו לי. כן.
יש לנו שלוש
פרמטרים
שאנחנו צריכים להבין.
שלושה.
ריה ועמית. ונסתכל על כל הפסוקים, על מה שהבאתה לך כמוך קודם. הם שמביאים אותנו למצב הזה, זה בעקבות מה שהוא אמר, הם שמביאים אותנו למצב כזה שאנחנו נבין מי זה הרע שלך, מי זה אח שלך, אח זה אפוי, זה איחוי וכל הדברים האלה. עמית, אתה שייך לעם שלו, וכן על זה הדרך. בגלל זה זה המוטו הזה שאנחנו מזכירים עכשיו את כל 24,000 התלמידים
לא הבנתי בכלל מה זה קשור למה שאמרתי.
אני מחזק את מה שהוא אומר.
אבל לא הבנתי מה זה קשור למה שאמרתי. מה שהוא אומר זה היה בעבר.
נכון.
מה שקרה בזמן ההווה, אסור לחזק את זה.
למה?
כי אתה ממשיך, מה פתאום? אתה ממשיך את האבל במקום להפוך כבר לזמן שהקדוש ברוך הוא כבר הביא לך שמחה. הרי אם חזרת לארץ, תיקנת את כל המצב הזה?
לא, הכוונה שלי אחרת, הכוונה שלי שאם אתה מבין באמת מה
הקשר
שלך עם אחיך.
זה לא, אתה כבר הבנת את זה, עובדה אתה פה.
נכון.
זה מה שאני אומר. אל תחיו פה עם מצב כאילו שאתם עדיין שם.
אבל הכוונה היא לחזק את זה.
בסדר, אבל זה לא סותר שום דבר. זה שאתה צריך לחזק את המצב של החבר שלך, וההבנה שהוא אח שלך, זה לא משנה כלום, הרי אתה פה. הקדוש ברוך הוא אפשר לך לתקן את זה. הרי גלינו בגלל שנאת חינם.
נכון.
אם חזרנו לארץ, זה אומר שתיקנו את זה? כן. אם לא, לא היינו חוזרים לארץ. אז תמיד צריך לחזק, אבל זה לא המוטו, להפך. אנחנו עכשיו כאילו חיים עדיין במצב שלו. זה לא נכון. יפה מאוד. תפסיקו לעשות אידיאליזציה מהאבל. זה מה שאני אומר. תבינו שאנחנו כבר בעולם של תיקון. מי שלא מסכים לסוויץ' הזה, יש לו בעיה. כמו אותו שאמר לי, כן, אני לא חוגג את יום העצמאות כי זה באמצע ספירת העומר, חבל. כלומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא בעצם, התבלבלת, למה הכנסת לי את זה בתוך האבל שלי? תן לי להיות באבל, בבקשה.
כן. פרנסתי לי זה להעלות את כל הפרמטרים האלה לקומה הרבה.
הם כבר עלו. צריך תסכים את זה, תקבל את שזה כבר עלה, עובדה אתה פה, אנחנו פה, ויש לך אחים שנלחמים בשבילך, בשביל, בגלל שהם אוהבים אותך. וזה נקרא חיילי צהל. מה עושה חייל צהל? הוא כל התיקון של כל מה שאתה מדבר עליו עכשיו. הוא נלחם בשבילך גם אם הוא שמאלני, וגם אם הוא אנטי מה שאתה מייצג. אז מה אתה רוצה? יותר מזה, הוא מוכן למות בשבילך. והוא מת בשבילך. אז מה? זה, לכן אני אומר שצריך אומץ בשביל זה. צריך אומץ. וזה יבוא, לאט לאט. אנחנו עכשיו צריכים לשנות את החשיבה. תראה כמה אני צריך להתאמץ כדי להסביר שאנחנו כבר עברנו למצב אחר. אצל אנשים שכבר משוכנעים בזה. אז מה נגיד על מי שבכלל לא מבין את זה? אז צריך עכשיו לחזור למדרגה הזאת. כן, בוודאי. מה, אתה לא יודע שיש פרמטר שהוא כל הזמן אמיתי? שבסוף גם הרבנים מבינים? בסוף. כן, כלומר זה הכל מתחיל במה אתה חושב.
זה כואב.
בוודאי. חבל שזה כל הזמן בסוף. בוודאי שזה ככה. זה העם, זה אנחנו, זה החינוך. צריך לחנך דור חדש לראייה אחרת. אבל אם אין אנשים אמיצים, שנקראים מצדיקי הרבים, שנקראים מזהירים כזוהר הרקיע, בגמר התיקון, אז אנחנו נשאר במגמה הזו של האבל. תנו לי להתאבל, תנו לי בבקשה, אני רוצה להמשיך בזה. העם כבר משתנה. מה, אתה ראית את הבחורים בתשעה באב בכותל? תגיד את האמת, הם הולכים לבחות שם? כמעט תיתן להם גיטרה, הם עוד יותר טוב. הם כבר כולם בסחבק שם, במעגלים יושבים שם. בוודאי, כי זה הדברים משתנים. אתה לא יכול לחיות בהכחשה, זו מחלה עוד יותר גרועה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. זה עכשיו עשינו את התיקון שלו, רבותיי. הצלחנו את זה, זה לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא הסכים לזה. אם לא, זה לא היה מצליח. אתם מבינים את זה? וחד צליקת לאלה, התעבידת כיסא למלכה אילאה, וכשעולה רחל למעלה לאצילות, נעשית בחינת כיסא למלך העליון. מעניין? מה זה כיסא? גילוי, מלכות. מה זה המלכות הזאת? אתם מבינים מאיפה לקח הרב קוק? שמדינת ישראל היא יסוד כיסא י' כו' כבעולם? הנה! כי מדינת ישראל זה בעצם העובדה שחזרנו לעולם האצילות. מבחינה היסטורית. הוא לא סתם אומר מילים. לך תיכנס לאינטרנט ותחפש הרב עובדיה יוסף על הרב קוק. ככה תכתוב. ותראה מה הוא אומר עליו. איך הוא צועק על הנכס שלו. הוא אומר לו, אתם לא יודעים על מי אתם מדברים בכלל. מלאך השם צבאות, הוא אומר. אסור לפתוח את הפה בכלל, ביחס לבן אדם כזה. אנחנו לא יודעים בכלל, מה זה הנשמות האלה. אתם יודעים מתי הוא מגיע לארץ, הרב קוק? ואיזה יום בשנה? ביום ירושלים. גם זה הכל סתר מקול, הקודש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה. כי עלייתה עד אחורי החזה זה זעירנפין, לכן עלתה עד אחורי החזה, נחשבת כיסא ומושב לזעירנפין, מושב לקדוש ברוך הוא, יסוד כיסא השם בעולם. עכשיו כמובן שצריך שהיא תגדל ותעבור לפנים, אבל זה ההתחלה. אחות לנו קטנה ושעדיין אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אני ממשיך את הפסוק. אם... לא. לא מה שכתוב שם, אני ממציא עכשיו פסוק. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, אם אתם לא מבינים שהיא צריכה לגדול, ואתם משאירים אותה קטנה? לכן זה מה שאומר שלמה המלך, אבל במילים שלו, אם דלת היא, מה זה, אם אתה משאיר אותה דלה, שכל דבר קטן בא ואוכל את העת. כל התולעים. זה מה שאומר שלמה המלך. היא לא גדלה מאליה. אנחנו מגדילים אותה. אנחנו, בני ישראל למטה, עושים אותה גדולה. על ידי זה שאנחנו עושים תורה, מצוות ומעשים טובים, אנחנו מגדילים את המלכות. זה נקרא להגדיל את המלכות. לא גדלה לבד באופן אוטומטי. אנחנו מגדילים אותה. לכן זה תלוי בנו, כי הזיווג הזה הוא זיווג תחתון. ובה פתח אנוכי, ובמלכות הנקראת כיסא, פתח הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אנוכי. כלומר, מה זה המילה הראשונה בעשרת הדיברות? אנוכי. מה זה אנוכי? מלכות. אנה נפשי, נכון? מה זה נפש? איזה קומה זה? מלכות. כתיבה. מה זה כתיבה? מלכות. יהיבת, למי נותנים? למלכות. לתת. יהיב. בארמית. כלומר, כל המילה אנוכי, מה היא אומרת? מלכות. כל כולה מלכות. בסדר? אז זה בעצם המדרגה שיורדת לעולם שלנו. כמה ספירות יש מעולם הבא עד לעולם הזה? 8, נכון? והאחד שאחרי זה כבר מלכות, נכון? כמה זה בגמטריה אנוכי? 81. זהו, זה המדרגה המלכותית. דהכי סליק לחושבן כיסא, כמה זה בגמטריה? כיסא. 81. אתם מבינים? כלומר, אנוכי וכיסא, זה אותה גמטריה, זה 81. 81 זה המלכות. זה העולם שהקדוש ברוך הוא יושב עליו. כי אנוכי עולה למספר כיסא. עכשיו, הכיסא הזה הוא שלם. כי זרעו של המלאק לא מצליח. אז הוא הופך לאט לאט להיות שלם. וגם השם הופך להיות שלם בעזרת השם, בגלל שאנחנו פועלים כדי להשלים את י"ק ל-י"ק ו"ק. אז אנחנו עושים את זה בשני מישורים. במישור הראשון אנחנו עושים את זה בהשלמת הכיסא, א', במישור השני בהשלמת הו"ק. אז זה נאמר, איבה למושב לו. אז איך עושים את זה? שואלים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בכל מוסף שבת, איה, מקום כבודו לאריסו. מה זה אותיות איה? זה מה שחסר, בכיסא וביות כבבקה. נכון? אם אני לוקח את האלף של כס, תשימו את המילה כס בצד, ואם תיקחו את האותיות ו-כ שחסרות, אז נשאר לי איה מצד אחד וסוכה מצד שני. נכון? כלומר, כשאני מבקש איה מקום כבודו להריצו, אני בונה סוכה לקדוש ברוך הוא, ואז אני אומר איה. מה זה איה? זה לא איפה. ברוך השם, עכשיו יש סוכה. אני צריך לכוון סוכה כשאני אומר איה. מה זה סוכה? קדוש ברוך הוא, כתוב, כאן אבנה את ביתי, בנה לעצמו סוכה, ככה כתוב במדרש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במקום שהוא ברא בירושלים, התחיל שם בניית העולם, באבן השתייה, בהר הבית, כתוב שהקדוש ברוך הוא בנה לעצמו סוכה, ואמר, כאן אני עתיד לבנות את ביתי. למה כתוב סוכה? למה אנחנו אומרים להקים את סוכת דוד הנופלת? זה העניין. הנה הסוכה שלכם, תחפשו אותה במילה איה. ואחד התחברו תרוויו, וכשמתחברים שניהם, זה אירנפין ומלכות, בייחוד פנים בפנים, זה האידאל, זה להיות פנים בפנים, איתמר בהו נאמר בהם אנוכי אדוני אלוהיך. איפה זה אנוכי? מלכות? מחיבור בין בינה לבין תפארת. נכון? י' כברקה ואלוהים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז מי הוציא אותנו מארץ מצרים? כל הדבר הזה, כל המנגנון הזה. כלומר, העולם הבא חיבר לאירנפין ומלכות לשעה, כן? אלוהים, הוויה, אדני, או אחד, אותו דבר, אנוכי, וכל זה הוצאתיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, כדי להוציא אותי מארץ מצרים, הייתי חייב לעבור דרך פעולה שבאה ממה? מעולם הבא בחיבור עם העולם הזה. כי מה זה מצרים? עולם הזה בכלל. ואפילו לא, קליפה. אתה לא יכול לצאת ממצרים אם אין לך נגיעה לעולם הבא. כלומר, מה זה העולם הבא? איזה מספר? 50, נכון? מי? מתי אתה נפגש עם המי הזה? בחג השבועות. 50 יום אחרי. מסתבר שאותו אור היה כבר בהתחלה. כי אם הוא לא היה בהתחלה, לא תמצא אותו בסוף. ולכן יום טוב ראשון נקרא פסח, ויום טוב אחרון נקרא שבועות. וביניהם יש חול המועד אחד גדול. מי אמר את זה? הרמב"ן, שזה חול המועד אחד גדול. והוא אומר שאם לא מסתפרים, זה לא בגלל שאתה באבל, אלא בגלל שזה חול המועד. הנה הרמב"ן, אחרון גדול המקובלים. תמיד אופטימי. הקבלה זה אופטימיות, רבותיי. רבי עקיבא לבדו צוחק בזמן שכולם בוכים. אתה לא אופטימי, אתה לא יכול להיות מקובל. צא מזה, זה לא בשבילך, לך תלמד פשט. קבלה זה אופטימיות. אם זה לא משנה אותך מבפנים ואתה הופך להיות עם עיניים טובות, כן? עם לב טוב, אל תעשה כלום. עין טובה, לב טוב, נכון? זה העניין של המקובלים. ולכן צריך לראות תמיד את הכל עם הניצוץ האלוהי שנמצא בתוך הנקודה של החושך שעכשיו אתה כאילו נמצא בה. זה נקרא אמונת הייחוד. זה תורתו של הרמח"ל. מה?
במקור בימים האלה אנחנו בכל המועד.
בוודאי, זה מה שעכשיו אמרתי. לכן אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי אנוכי היא המלכות, הוויה אלוהיך הוא בזעירנפין, כלומר בינה ותפארת. אשר, מה זה אשר? אמא שהתלבשה בזון, בסוד המוחים. ובכוח שלושתם יצאו ישראל ממצרים. הנה, ברוך השם, שכיוונתי לדעת עליון. לא יוצאים ממצרים אם אין לך חיבור של שלושתם. בינה, תפארת ומלכות. כלומר, עולם הבא, תורה, אור, עולם הזה לאומיות, וחיבור ביניהם, סולם. בסדר? לאה, רחל ויעקב באמצע, ישראל באמצע. זה יציאת מצרים. סוף המאמר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו מתחילים מאמר חדש. הנה במאמר הזה מביא כמה ראיות שמילת אשר, ממשיכים עכשיו במילה אשר, היא כינוי לאמא. תמיד שאתם שומעים את המילה אשר, זה כינוי לבינה, לאמא עליונה. זה הסוד של האושר, כן? לאשר משהו. זה להביא מעולם פנימי לעולם חיצוני, כמו לאמן, אתם זוכרים? אז אישור זה זה, אתה מאושר כי אתה מאשר.
אז זה מכפיל?
מה זה אומר? שהמלכות היא שם הוויה כפול. למה? שם בל. זה נקרא אשר למה, כי זה בעצם השתקפות, זה מראה של העולם העליון בעולמנו. זה נקרא אשר. למה בעברית מודרנית אתה אומר אתה מאשר? כן, אני מאשר. מה זה אני מאשר? לקחתי את המקור והביא אותו עכשיו עד החתימה האחרונה. אז האשר הזה יש לו כוח מאוד גדול. 501 בגמטריה. לא ליבייס, כן? אבל אם הוא הצליח, כנראה שהיה לו איזה קוד שם. אז זה כינוי לאמא. על שם שעליונים ותחתונים מאשרים ומשבחים אותה. זאת אומרת שהיא בעצם מוקפת מפנימיות ומחיצוניות, אור פנימי ואור מקיף. ומתאבים לקבל ממנה שפע. זה שאמר אשר אי הוא רמיז במילת בראשית, מילת אשר, אנחנו חוזרים למגמה העיקרית של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן, שהמגמה הראשונה שלו זה לקחת את המילה בראשית ולראות מה היא גונזת. ואז יש בפנים את המילה אשר, כלומר היא מאשרת. רמוזה במילת בראשית שהיא אותיות בית אשר, נכון? הבית של האישור. כי אשר דה אימא. אז כל פעם שאתה אומר אשר, זה אימא. בינה, העולם הבא. היא כינוי לאימא. דאי היא שעליה נאמר אשר אהיה. אתם זוכרים? אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה? זה גם בינה. אז אומר לך אשר זה אהיה, זה אותו דבר. כי שם אהיה הוא באימא, אותו דבר. והיא נקראת אשר. וכן מה שאומרים בברכות, כן, אשר קידשנו במצוותיו. כל פעם שאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו, כלומר מי יכול לקדש אותי? מי שגבוה ממני, נכון? אז אשר יכול לקדש אותי. אשר קידשנו. תשימו שתי נקודות אחרי אשר. אשר הוא קידשנו במצוותיו. כלומר העולם הבא קידש אותי במצוות. במילים אחרות, המצוות הן לא מהעולם הזה, הן שייכים לעולם הבא. לכן אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו שלו. הכוונה שאימה הנקראת אשר היא זו שמקדשת אותנו. כי הקדושה שורשה בבינה. יפה. לא. הקודש בחוכמה. קדושה זה כבר חלות. בסדר? חוכמה זה קודש. זה כמו בשבת, שבת זה קודש, אבל יום השביעי, אתם רואים שהיום השביעי זה מספר. שבת זה שם. אז יש אנשים שהם חושבים שהם חיים את השבת, אבל הם רק ביום השביעי. זה משהו אחר. ביום השביעי אתה עדיין בשבע, כלומר אתה עדיין תחת העולם הזה. אתה לא עדיין בשבת. איפה השבת שבשבע? זה השמונה. אם לא מצאת את השמונה הגנוז בתוך השבע, אתה אף פעם לא תחיה את השבת. בשביל זה צריך לעשות. אז זה נאמר לעשות את השבת. תמצא את השמונה החבוי בתוך השבע. אם לא, אתה רק תהיה ביום השביעי שלך. כולם חושבים שהיום השביעי זה כבר שבת אוטומטית. לא. אתה צריך גם את המספר וגם את השם, שנאמר במספר שמות. אם אין לך מספר שמות, יש לך רק מספר חז ושלום. למה בשואה רצו שנהיה מספרים ולא שמות? כדי לומר לנו, אין לכם חלק לעולם הבא. כי העולם הבא זה שם. אם לא ראה העולם הזה, זה רק מספרים. אז אמרו לנו, אתם כמו כולם, אתם רק מספרים, אתה לא יותר ממני. אז אנחנו פה, כדי לתקן את זה, עשינו יד ושם. הכל זה תיקונים, רבותיי. עכשיו, תגידו לי, האנשים שעושים את הדברים האלה, הם נביאים או מה? כן, זו נבואה קולקטיבית של האומה. כשאין נביא איש, האומה היא בגדר של נבואה. אתם מבינים את זה? כל מה שמוחלט פה לקרוא לו בצורה כזאת, זה משנה את הדברים. למשל, יום השואה, בהתחלה זה היה יום השואה. עכשיו זה יום השואה והגבורה, הוסיפו את זה, מעניין. בא, מה איזה מקובל נכנס להם, שם אמר להם, זה השבוע השני, זה גבורה, תוסיפו. איפה הם יודעים? לכן זה בבינה. וכן מה שאומרים, בברכת המילה, אשר קידש, ידיד, מי בטן, מי מקדש את התינוק בתוך הבטן? הבינה. מי? הבינה מקדשת, למה? למה כתוב ידיד מבטן? כי בבטן הוא נמצא בעולם הזה או בעולם הבא? בעולם הבא, אין לו בכלל, לא סופרים בכלל את הזמן שהוא בתוך הבטן, נכון? זה לא עולה במספר. לא אומרים לך, אתה בן 20 ו-9 חודשים. מה זה אומר? שמי מקדש בתוך הבטן? עולם הבא, בינה. אז הוא, הבינה, קידש ידיד מבטן. למה אתה קורא לו בשם זכר ולא נקבה? הרי אם זה בינה, אימא, תגיד לה אשר קידשה. תשובה. אמרתי לכם שכל פעם זכר ונקבה זה ביחס לנותן ומקבל. ברגע שהוא נותן, הוא הופך להיות זכר. המקבלת הופכת להיות נקבה. אז כיוון שהאימא היא במצב של נתינה, אתה קורא לה בלשון זכר. זה לא שהיא הפכה להיות גבר. היא הפכה להיות נותנת. כל מי שנותן הוא בבחינת זכר. הבנתם את זה? אוקיי. הכוונה שאימא נקראת אשר, קידש את ידיד שהוא זעיר אנפין מבטן. כלומר, מי הביא לעולם את זעיר אנפין? זעיר אנפין לא היה כל הזמן, נכון? הוא נולד, זה צריך לחזור לכתבי האריז"ל. אתם חושבים שיש לנו איזה נתון של 10 ספירות, ככה זרקו לנו את הכל? לא, האריז"ל מסביר איך הדברים נולדים. לכן צריך להוציא את זעיר אנפין, הוא לא היה. אז זה הבינה, העולם הבא, הפנימיות הזאת מוציאה דרך כל מיני תהליכים. בסדר? אז האשר הזה, זה הבחינה של הריבוי, של העושר, של הכל. מאשר שמנה לחמו. שמנה מלשון שמונה. שמן. לחם, שלוש הוויות, 78. כן? זה השנה שלנו, לא? תפשין עין חד. שיש נת, אך, 78, ג' הוויות, תיקון. טוב, ממשיכים, אנחנו ב...
אמרת, מספרים זה עולם הזה, בשם זה עולם הבא.
כן, מספרים זה מלכות.
אבל בעצם השם הוא גילוי.
נכון.
גילוי יכול להיות בעולם הזה.
נכון.
זאת אומרת, בעצם הגילוי והחיבור, כרגע שהוא מתחבר לעולם הבא,
כן.
אז הוא מופיע.
אין מה לגלות אם אתה לא מגלה את העולם הפנימי, בחיצוני. מה תגלה? זה כמו בן אדם שמדבר מהפה שלו, לא מהפנימיות, מהרוח. מה הוא מגלה? שטויות. אבל אם אתה רוח ממללה, אז אתה מגלה את העולם הפנימי שלך בעולם החיצוני. אבל מי שאין לו עולם פנימי, מה הוא מגלה? הוא סתם חוזר כמו טוקי על מה שהוא שמע במקום אחר. אתם מבינים? גם בלימוד התורה אתה יכול להיות טוקי. אין לך שום תפיסה. אתה נכנס לגמרה, לימדו אותך מיד להיכנס לרשי ולטוס, ואתה לא יודע כלום, אתה בעצמך לא יודע כלום. אתה לא למדת אף פעם. אתה מיד קופץ למפרשים. כלומר, משתיקים אותך על ידי זה שאין לך בכלל, אתה לא מפתח את השכל שלך. זה לא נכון ללמוד ככה. אתה הפסקת לחשוב. תנסה להגיע אתה למסקנה, ואחרי זה תראה אם ברוך השם זכית לדעת גדולים, שמישהו כבר גדול, שיש לו חותמת חשב כמוך. אם לא, אז מה? הוא עשה כבר את העבודה. איפה הרשי של רשי? לרשי היה רשי? הוא חשב. אז תעשה טובה, תנסה להיות רשי חדש. הוא מפרש ואומר, דאי היא בטן, כי היסוד דאימה נקרא בטן. אוקיי? אשר קידש ידיד מבטן. בטן זה לא סתם הבטן, זה היסוד של אימא. למה? כי האיברים הפנימיים בבטן זה היסוד שלה, נכון? שזה כמו משפך כזה, שתי חצוצרות, נכון? זה נקרא בטן, זה נקרא היסוד של אימא, הפנימי. השם שממנו יצא הידיד. למה קוראים לו ידיד? כי זה זעיר אנפין, זעיר אנפין נקרא ידיד. ידיד נפש, מי זה ידיד נפש? הידיד של הנפש. נפש זה המלכות, והידיד שלה זה זעיר אנפין. כלומר, גם כשאנחנו אומרים ידיד נפש, מה אנחנו אומרים? לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. זה לא איזה שיר ידיד נפש, נפש ידיד, חמוד. כן. כן, כי זה חיבור. חיבור בין שתי ידיים. דאית מרבה, שנאמר בזעיר אנפין, מבטן מי יצא הקרח. מבטן אמה, הנקראת מי, יצא זעירנפין בסוד הלידה, שבסוד העיבור נעשה בה קרוש כקרח. כן? זה בעצם המדרגה הראשונה של הטיפה, איך שהיא נוצרת.
זה קרוש?
קרוש זה כמו דם שהתייבש. כן, העובר. ועל זה נאמר, הקרח הנורא, הוא מפרש מהי נורא, מי נקרא נורא, אמר דע עמודה דאמצעיתה, האל הגדול, ימין, הגיבור, שמאל, זה הנורא תפארת. אז כל פעם שאתה אומר נורא, זה לא וואי, זה נורא. כן, זה לא זה. נורא זה אומר קו אמצעי, תיקון. שזה עמוד האמצע. זה זעירנפין. כן? אל נורא עלילה, נורא זה זעירנפין, זה תפארת. זה לא אל נורא, הוא הולך לעשות לנו בלגנים וזה, זה לא זה. זה זעירנפין שבעמוד האמצעי, הלוואי שנגיע למדרגה של האמצע הזה, זה הבריאות, זה הרופא. במילה תפארת, המילה האמצעית זה רופא. אני י' כבב כרופאיך. כן? אני מרפא אותך מהפסיביות הזאת, מהקטנות הזאת, שאתה מחכה כל הזמן לניסים גלויים, כי אם לא, אתה לא עושה כלום. עד שיבואו ויביאו אותך מהגלות לפה.
נורא מלשון, כלומר, ובהי, ופה זה באלף, בסוף.
נורא בהי זה מישהו שקיבל כדור.
בדיוק. אני אומר מה
ההבדל. טוב. שבעמוד האמצעי הנקרא נורא, כן? זה האור של נון, כן? זה הגילוי של נון, שערי בינה, זה נורא, נורא, אור נון.
ואני מצאתי את זה
נורא א', כאילו, נורא. כן, זה האור של נון. והפוכה. העיבור נקרא קרח.
צריך לקרוא יחידה על השירוף הזה.
נכון. אז למה העיבור נקרא קרח? בגלל שהוא עדיין כפוא, כמו אלמה דקפוא, כלומר הוא עדיין לא חי, הוא פוטנציאל שעדיין לא יתממש. אז זה נקרא כפוא, קרח. הוא מפרש, מהי קידש ידיד מבטן, מי נקרא בטן? אומר בטן, דאיתם הרבה, מילת בטן שנאמר בפסוק, מבטן מי יצא קרח. כלומר דת צדיק, הוא היסוד דאימה הנקרא בטן, שמשם יצא זעירנפין הנקרא קרח. עכשיו אנחנו מדייקים יותר. הבטן זה היסוד דאימה, שממשם יצא בעצם זעירנפין. אז זעירנפין הוא בעצם יוצא במדרגה, ממדרגה של כיפאון למדרגה של חיות. צריך לחמם אותו. וזה המידות. המידות מחממות את הקור שבחוכמה. לכן הבטן של האימא היא באה כדי לחמם את העובר. הוא שם עטוף בחום שמתאים בדיוק למה שהוא צריך, וזה מה שבונה אותו, מוציא אותו מהכיפאון ומוציא אותו למימוש.
אז זה רמפין היה בחוכמה אצל האבא, הוא עבר לאמא לחימום.
נכון, נכון, והיא מפתחת אותו, כמו...
הריון.
כמו האלה שאתה אוכל בקולנוע.
פופקורן.
כן? פק, פק, פק. בהתחלה זה גרעין והוא מתחמם. אז הם מוכרים לך את זה 50 שקל, זה מי? הוא מוסיף לפרש מה שאמר, אשר דאי היא אמא אילאה, שהיא קידשנו, כן? והעמודה באמצע איתה על ידי שהשפיעה את החסדים ואת הגבורות בתפארת זעירנפין. כלומר, איך בונים את זעירנפין? מביאים לו מצד ימין ומצד שמאל, חסדים וגבורות, ככה זה בונים אותו. כי הם יוצאים מיסודה המסתיים בחזה דזעירנפין. איפה זה מסתיים? פה, נכון? פה מתחילה רחל, נכון? הראש של רחל נמצא פה, כלומר זה הרגליים של לאה. הבנתם? הרגליים של לאה הן עומדות על הראש של רחל.
הרגליים של לאה זה אולי נתח ועוד.
הרגליים של לאה, לא רק השוקיים שלה, הרגליים של לאה, למטה, הרגליים, מעקב, העקביים של לאה נכנסים לראש של רחל. בסדר? כלומר, לאה היא מפה לפה, ורחל מפה עד למטה. ושתיהן ביחד זה המלכות. מוסיף לפרש מה שאמר אשר, דאי היא אמא אילאה שהיא קדשנו בעמודה דאמצעיתה, על ידי שהשפיע את החסדים ואת הגבורות בתפארת. כן, וציוונו, איפה זה וציוונו? כאן אנחנו לומדים סידור, אתם מבינים? ככה לומדים המקובלים את הסידור, איך לכוון. ואחרי זה הם כותבים ספר, הם כותבים לך באותיות קטנות. כשתגיע למילה וציוונו, אתה תדע לכוון כך וכך. זה הספרים של הרשש, זה מפה. הם לא המציאו סתם כוונות. וציוונו בצדיק, כלומר, סבתא, לתפארת, הוא מחבר את זה כצוות, כן, עם התפארת. התפארת עוברת דרך הצדיק. הם הופכים להיות צוות אחד, כדי שהתפארת תזרום דרך הצינור שנקרא צדיק. שירדו ממנו הגבורות ביסוד שלו, הנקרא צדיק, כדי שהוא ימסרם בדעת דנוקבה שכנגדו באחוריו. אז היסוד ממשיך את זה לדעת של הנקבה, של המלכות. כל אחד דואג לתת למדרגה שמתחתיו. אם הוא לא דואג לתת למדרגה שמתחתיו, הוא לא יקבל מהמדרגה שמעליו. הבנתם? זה אותו דבר בתורה. מי שלא לומד על מנת ללמד, לא מקבל את הלימוד בצורה אמיתית. זה נעלם ממנו. רק אם אתה לומד על מנת ללמד, זה נקרא תלמוד תורה, ולא לימוד תורה. זה ההבדל בין תלמוד לבין לימוד. תלמוד זה ללמוד על מנת ללמד. ולימוד זה לימוד. אבל זה לא נשאר באמת אם אתה לא הפנמת את זה דרך ההחצנה של זה. וזה הציווי הוא על כל פיקודה ופיקודה, על כל מצווה ומצווה שישראל מקיימים למטה. זה אותו דבר, זה אותו מהלך. שעל ידי זה ניתנים הגבורות למלכות על ידי היסוד. למה צריך לתת גבורות למלכות? מה זה לתת לגבורות? מידות, לבנות אותה. היא צריכה לדעת איפה הגבול שלה. אם האישה לא יודעת איפה הגבולות שלה, היא הולכת לאיבוד, וגם הבעל הולך יחד איתה לאיבוד. כי אין לה את הגבולות. היא כל הזמן, כמו פרפר, לא יודעת לאן ללכת, לא יודעת כלום, לא יודעת... היא צריכה גבולות. נכון. אז זה מה שקרה לדורות האחרונים. שחז ושלום, ברגע שהיא מאבדת את תכונתה הנשית, היא מקבלת תכונת גברית, ויש לך שני גברים בבית. חז ושלום. כן, אבל יש לה בצורה, בצורות אחרות, יש לה הרבה השפעות. כן. בגין אחד איהו מצווה, ואחד איהו עושה כאילו. לפי שבחינה אחת שביסוד היא מצווה מן התפארת למסור את הגבורות שקיבל ממנו אל המלכות, ובחינה השנייה היא שכך הוא עושה, שמוסר את הגבורות למלכות בשעת הייחוד. הוא מפרש על ידי עשיית המצוות שעושים בני ישראל נעשים שני תיקונים. אחד מצווה על המצווה דאי שכינתה, בחינה אחת שהיסוד בעת שמקבל את הגבורות מן התפארת. שימו לב, כל זה בזמן שבני ישראל כאן עושים מצוות. מה קורה למעלה? באופן סימולטני, היסוד מקבל את הגבורות מהתפארת. ומה הוא עושה עם אותם גבורות? מעביר אותם מיד למלכות. בסדר? והוא מצווה על ידו, מצווה על ידו, כן, על השכינה הנקראת מצווה. לתקן אותה על ידי הגבורות. זה התיקון שלה. תעשה את הגבורות. שעליה נאמר מצוות השם ברא, מאירת עיניים. כי היא נקראת מצוות השם. היא המצווה של השם. כלומר, מה זה המצווה? זה לא הוא, זה היא. אבל היא שייכת אליו, שייכת לו. לפי שתיקון המצוות הם בה. אי אפשר לתקן מצוות אצלו, אלא בגילוי, שזה אצלה. ואחד עושה עשייתה, ובחינת אחת עושה את המעשה של הייחוד עם המלכות, ואז מוסר לה את הגבורות, זה היסוד שהוא מתחבר אליה, כלומר, התפארת מתחברת עם המלכות דרך היסוד הזה, ועל ידי זה עושה ומתקן את פרצופה. כלומר, מגדל את הפרצוף שלה. הבנתם? זה חוזר למה שאמרנו קודם. זה נעשה על ידי המצוות של עם ישראל למטה. דהי הוא מעשה דפיקודה, שזה פעולת עשיית המצווה שישראל עושים למטה. הנה, ברוך שקיבלנו. בהכי וכמוהו מראה מתניתים. וזה בעצם מה שפרשו חכמי המשנה במסכת עבודה זרה, דף ג', עמוד א'. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מי זה המצווה ועושה? שהיינו היסוד שיש בו שתי בחינות, שהוא מצווה מלמעלה ועושה למטה. הוא גדול, כן? את המעשה של הייחוד הקדוש עם המלכות, תרתי משמע, הוא חייב להיות גדול, ממי שאינו מצווה ועושה. יעינו מן המלכות, שהיא בעצמה עושה גם כן מעשה הייחוד, אבל אינה מצווה להשפיע את השפע. היא משפעת כרצונה לפי מעשה התחתונים. הבנתם? הוא מצווה ועושה, כלומר אין לו אפשרות אחרת.
הוא מצווה להזרים.
נכון. עכשיו, למה זה יותר גדול להיות מצווה ועושה? כי כשאתה מצווה ועושה, המצווה עובר דרכך. הבנתם? זאת אומרת שאם אני מצווה לברך לפני שאני שותה, אז הקדוש ברוך הוא עובר דרך המצווה שאני עכשיו אמרתי, כי אם הוא מצווה אותי זה שהוא רוצה לזרום דרכי עכשיו. עכשיו, אם אני עושה אקט שאני לא מצווה בו, זה לא מביא הוויה לעולם. זה אקט נחמד. הבנתם את ההבדל? כאן אני מוסיף אלוהות כשאני מצווה ועושה, כאן עשיתי מעשה טוב. עם בון אקשון.
אז איך אומרים, גדול העונה
והמברך? גדול העונה, בגלל שמי שעונה, מה הוא עונה? מה הוא עונה? אמן. מה זה אמן? כמה זה בגמטריה? 91. מה זה 91? שם הוויה ושם אדנות ביחד. מי שמברך, מה הוא אומר? רק שם הוויה. אז גדול העונה שהוא מחבר את שני השמות ממי שמברך שהוא אומר רק שם אחד.
הוא גם מאשר.
תלוי. אם הוא לא אומר אלוהים, הוא יכול להגיד, כן, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. הנה, לא אמרתי. זה פסוק, אתה אומר, לתהילים. זה כדי לצאת מהברוק. כן, אבל נכון, אבל נכון, אבל זה לא שם אדנות, זה שם אלוהים. אז המדרגה שמה, לכן צריך לכוון כשאתה קורא י' כרבקה ולראות שם אדנות בפנים. אבל מי שעונה אמן, הוא עושה את זה באופן אוטומטי, גם אם הוא לא מבין כלום. אז לכן הוא גדול. הבנת? השאלה שלך, זה היה.
כן, אני אף עליה.
אז הבנת?
כן.
נכון, צריך להיזהר גם איזה אמן אומרים, כן? יש אנשים שאומרים, מן, מן. או אמן, אז אתה כבר יודע שהוא נוצרי. אני אומר לכם, לפי הצורה שעונים אמן, אתה יכול לדעת מאיפה אתה. תיזהרו, בזמן הזה מסתובבים בכל מיני מקומות העדים של כאילו יודקי דווקא. מנסים לחלק דברים ולגייס כספים וכל מיני... תזרקו. נכנסו לכפר, שבוע. נכנסו לכפר השבוע. שתי נשים, אמריקאיות כאלה. צריך להיזהר מאוד. והגברים כולם מלובשים אותו דבר. שחור עם עניבה שחורה כזאת. כאלה מסורקים יפה. יהיה לי טוב ירושלים על אופניים. יש להם סגנון. טוב. והכיסא מלך מפרש. כן? שכן נרמזת כוונת ברכת המצוות, שצריך לכוון במילה אשר, שהיא אימה עילה המאושרת, כן? המאשרת אותנו. כן? קידשנו בתפארת, שעל ידי התפארת, על ידו נמשכת קדושת המצווה אלינו, במצוותיו נצח והוד. לכן זה בלשון רבים. וסיוונו יסוד, כן? שנצטבנו על ידי היסוד על כל מצווה ומצווה לעשותם בתיקון המלכות, שהיא סיום המוחה. כלומר, זאת הכוונה העיקרית לתיקון המלכות, ולא סתם לברך ברכה. למשל, בספירת העומר, על ספירת העומר. ספירת העומר זה סמ"ה. 65, שם עדנות, צריך לכוון בזה. אז מי שעושה את הכוונות בספירה, כן, אז הוא יכול להתלמד לשאר הכוונות בשנה. הכל כתוב בצורה מסודרת בברכה הזאת של ספירת העומר. וכל זה לבנות אותה, לבנות את המלכות. הרי מי בונה את המלכות? אנחנו, עד חג השבועות. ואז היא נכנסת למקווה, יחד איתנו. אנחנו עושים אקט סימבולי, היא נכנסת, אנחנו עושים כאילו. אבל זה נכון, אנחנו משפיעים, ולכן אנחנו מכשירים אותה לזיווג.
מה?
מה שאני אומר. לא, זה מה שאני אומר כבר מקודם, שאנחנו עושים לה את כל הדברים, אבל אנחנו רק משחזרים את מה שקורה בעולמות הפנימיים. בסדר? אז היא מתחברת שם עם זיירנטין, והיא מותרת לבעלה. כמו אישה שספרה, נכון? ספרתם לכם שבע שבועות, וספרה לה שבעה ימים. אז למה היא סופרת שבעה ימים ואנחנו שבעה שבועות? יפה. כי כדי לבנות את המלכות הכוללת זה קשה יותר מאשר לבנות מלכות פרטית. אז לכן, מה שהיה אמור להיעשות ברגע אחד, נעשה בשבעה שבועות. נכון. מתי זה האידאל הזה באמת קורה? בחג הסוכות. שנאמר, ויסעו מרמסס סוכותה, ישר. נכון, יסעו ממצרים, נכנסו לסוכה. בפסח לא. פסח יש שבעה שבועות בין יציאת מצרים רמסס לבין מתן תורה. הבנתם? אז ההבדל בין סוכות לפסח זה הזמן שסוכות בעצם הוא כבר גמר התיקון. נשאר משהו. טוב. ועוד יש לפרש, מצווה מי הוא המצווה, אמר דע עמודה דאמצעית, זה התפארת שבעמוד אמצעי. אז אנחנו דומים לתפארת. אנחנו צריכים להיות מרכבה לכל הספירות, לעשר ספירות. זה מה שאריזל אומר לנו לכוון כל בוקר. לפני התפילה, להיות מרכבה לעשר הספירות. בסדר? יש לי הוויה, 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 אחרי זה הוויה, שלוש הוויות, שלוש הוויות, שתי הוויות בחותם, עוד הוויה בפה, אחרי זה הוויה, הוויה בניקודים שונים, הוויה, 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 הוויה. בסדר? צריך לכוון את זה. זה במילואים שונים, אם זה באוזניים, אם זה בחותם, אם זה בפה, כן? זה כל מיני מילואים שאתה מרכבה לדבר הזה. כלומר, אתה מכניס את עצמך לאיזה מנגנון ואתה אומר לקדוש ברוך הוא שב עליי, תרכב עליי, תעביר את כל האור שלך דרך הפריזמה שלי עכשיו. אני רוצה להיות כלי לקיבול של כל מה שאתה מעביר לעולם. זה דברים גדולים, רבותיי, זה לא סתם אתה ניגש ונכנס. אריזל, כן, ילד קטן, צעיר, תראו לאן הוא הגיע, לאיזה מדרגות הוא הגיע, בן אדם הזה. אי אפשר לתאר בכלל. זה עולמות עליונים, השם, ברוך השם ששלח לנו מלאכים כאלה גדולים. זכותם יגן עלינו אמן. איך אפשר? אף אחד לא סותר מילה מהארי הקדוש, איך? אין חולק עליו, אף אחד לא מסוגל לפתוח את הפה. לא היה דבר כזה בחיים, אין דבר כזה. בעזרת השם שעם ישראל יגדל ויזכה לכל הדברים האלה.
אז כאילו הוא זה המקסימום וממנו שואבים כולם?
לא. אין דבר כזה מקסימום. אבל הוא שאב את כל מה שהוא קיבל מהזוהר. היה לו רק ספר אחד. כל מה שהוא כתב זה רק מהזוהר, זה מה שהוא אומר, בעצמו. עכשיו, מאיפה הוא קיבל את הזוהר, רבי שמעון? עכשיו חזרנו לרבי שמעון עוד פעם. הוא המקור של המנסח. הוא המנסח.
האמת במקור הוא מגמר השרה.
כן, אבל הוא זה שזכה לנסח את תורת הסוד. הוא זה שזכה לזה. לפניו ידעו, אבל אף אחד לא ניסח את זה. לנסח את זה זה דבר חשוב מאוד, כי זה קשה מאוד להביא את כל החוכמה הזאת, איך אתה מסדר את זה. מי שיש לו כל כך הרבה דברים, הוא לא יודע בכלל מאיפה להתחיל, נכון? אתה רוצה להתחיל שיעור, אם אתה יודע המון, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. להפך, מי שלא יודע הרבה, אז קל לו, הוא כותב מהר את מה שהוא יודע.
כמו שרבי יהודה הנשיא.
לכן האריזל אפילו לא כתב מילה. מילה הוא לא היה מסוגל לכתוב. בגלל שזה היה כל כך גדול עליו. הוא היה רואה כל הזמן דברים, לא יכול להתחיל לכתוב משהו. אז אמר לתלמיד שלו, אתה תכתוב. אני לא יכול לכתוב. רבי חיים ויטל, אתה תכתוב. ככה הוא אומר בעצמו. אחרי זה לך תבין את מה שהוא אומר. זה עוד עולם. דברים שאנחנו לא מבינים, זה גדולים שבכלל, איפה אנחנו, איפה אנחנו? כל הגדולים שבכל הדורות, ויש לך חבורות של אנשים שאתה אומר לך, כל אלה גאונים, והכי גדול מהם זה רבי שניאור זלמן. גדול שבחבורה. אז מי זה האנשים האלה? מה זה המלאכים האלה? מאיפה זה בא? זכותם תגן עלינו עמה. זה דברים שאנחנו לא מבינים בכלל. זה עולמות. כי כשאתה חושב שאתה חכם, זה בדיחה. זה בדיחה. נשבע לכם, זה בדיחה. צריך להיות בענווה שחבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן. הענווה זה לא בגלל שאתה משחק אותה ענף. זה בגלל שאתה באמת. אין לך כלום. כן, כן, לא רק נעלמו, שרפו אותם. כן, רמח"ל שרפו לו 50% מכל מה שהוא כתב מסכן. ועכשיו מי ששרף לו, התלמידים שלו לומדים אותו. מה אתה רוצה? ככה זה בעולם שאנשים קטנים לא מבינים את מה שאתה רוצה לומר. יש אנשים קטנים, יש אנשים שכשאתה מדבר איתם בגובה פנימי, הם חושבים שאתה מדבר בגובה חיצוני. כן, הייתה לי ידידה פנימית, מאוד מאוד פנימית, נשמה טהורה. קראו לה לטיסיה. כן, חלק פה מהחברים מכירים אותה. ובהספט שלה אני הספדתי לה. ואמרתי לה כמה אהבתי אותה. אנשים חיצוניים מבחוץ חשבו שאני מדבר על האהבה של איש ואישה.
בשר.
אתם מבינים איזה גובה מטומטם? ואני מדבר על נשמה כל כך גדולה שהייתה לאישה הזאת, שאהבתי את הפנימיות הזאת, את התוכן העולמי הזה. אנשים פשוט, אתם יודעים למה? כי הם בעצמם בקומה הזאת. מי שרואה ככה זה בגלל שהוא מלוכלך בשכל שלו. נכון, זה כמו שני החבדניקים שהיו מניחים תפילין בתחנה המרכזית הישנה.
לאנשים,
היו מניחים להם תפילין. באים שני מתנגדים, מתחילים לזרוק עליהם זה, מה אתם לא מתביישים, אתם מניחים תפילין לאנשים פה, תראו מה יש למעלה. היה 5 מטר על 5 מטר תמונות של זימה, של קולנוע, כן? החבדניקים אמרו, אנחנו כבר שנתיים פה לא ראינו את זה. אתה מבין מה זה אומר? זה לא היה בראש שלהם בכלל. להם, הם כל כך היו חז ושלום שמה, שהם ראו את זה. ככה זה בעולם שלנו. אנשים לא מבינים. אז נכון, אתה צריך להיזהר, כי אתה לא יודע עכשיו עם מי אתה מדבר. אתה אומר מילה, כן, הוא אמר שהוא אוהב אותה, והוא אמר, מה עשה את השטויות? נכון. נכון, כי זה מה שהרגשתי, איזה ביטוי פואטי של אהבה למדינה שלי, כמו אישה, דמיינתי אותה כאישה. מי שלא מבין את הדברים האלה, הוא קטן. אז בהתחלה היה לי איזה אור של תינוק, עכשיו יש לי אור של פיל, שיגידו, שיקפצו, שיגידו מה שהם רוצים, מי שרוצה. מי שלא מבין, שיבוסם לו, מה נעשה?
לא, זה פיל, זה עומד.
כן, זה גם עומד, זה גם... אני אגיד לך מה זה, זה גיל. פשוט מאוד. זה רק גיל. טוב, שבחזה שלו מתגלה היסוד באבא. דאי הוא מצווה מסתרה דאבא, דאי הוא ראש. אתם רואים? הראש נעשה אשר. בהתחלה זה ראש. כן? לא סתם קראו לראש רבנו אשר. אבל קראו לו בן הראש. הוא היה ראש. וקראו לו רבנו אשר. בגלל זה, כלומר, זה חוכמה שמתגלה בבינה. שהוא מצווה מצד אבא, הנקרא ראש. אז אבא נקרא ראש. לפי שהוא ראש לפרצופי האצילות. שימשיך ויעיר מאורות של אבא, שבתוכו דרך היסוד למלכות של מאחוריו.
ראש לפרצופי האצילות?
בוודאי.
כל הספירות,
לא, הוא הראש לכל הפרצופים של הסילות. כלומר, הוא הפרצוף הראשון, הוא האבא, זה המקור. אין למעלה מאבא, זה קטר, קטר זה משהו אחר. אמא, זיירנפין, נוקבה, כן. זה לא ספירות, זה פרצופים. זה כלליות של כמה ספירות. פרצוף זה כמו הפרצוף, יש בו עיניים, חותם, פה, זה הרבה אלמנטים. ספירה זה דבר פרטי, ספציפי.
אז הספירות כאילו הם יותר באזור הגוף?
לא, גם, למשל אם אני לוקח חסד, זה ספירה, גבורה זה ספירה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כל זה ספירה. אבל עכשיו כל זה נקרא פרצוף, זה אירנטים. הבנת? לקחתי שש ספירות שבונות פרצוף אחד. הבנת? אבל יש ספירות שהן כל כך גבוהות שהן בעצמן פרצוף. למשל, ספירת החוכמה, היא לא צריכה להתחבר עם עוד ספירות, היא כבר פרצוף הבא. אותו דבר בבינה, בינה לא צריכה להתחבר עם ספירות אחרות. ספירת בינה, אם אתה רוצה לדבר על פרצופה, היא נקראת פרצוף אמא. אבל זה אירנפין, הוא לא יכול להיות פרצוף אלא כשהוא מחבר שש ספירות ביחד. בסדר? טוב. ומסתרה דאמא, דאי היא אשר, אז ראש הופך להיות אשר, וכן הוא מצווה מצד אמא, הנקראת אשר כנעל, שגם היא מצווה לתפארת להאיר מאורותיה למלכות. כל אחד מצווה את מי שמתחתיו. זה כמו מפקדים בצבא.
מצווה,
זה
להרחיה.
כן.
כן.
בדיוק, מצוות. Okay. והאחי צדיק מצווה ועוצה מתרוויו, וכן היסוד הנקרא צדיק, גם הוא מצווה מאבא ומאמא, שיעיר למלכות משני מיני אורות שלהם הנמשכים אליו, כדי לתיתם למלכות. ואחר כך עושה היסוד ומוסר את האורות למלכות על ידי ייחוד הקדוש, כלומר ללשם ייחוד הזה, בשביל הייחוד הזה, אנחנו רוצים את הכל, ובגינדה ובשביל זה, לפי שהתפארת מצווה, היסוד מצווה ועושה, איתמר על תרווי הוא נאמר על שניהם שהם התפארת והיסוד, אשר קידשנו לשון רבים. כן? קידשנו. קידשנו מי אומר עכשיו?
כל
התפארת והיסוד. מי קידש אותם?
אמא דרך
אבא. יפה. האשר, האשר, האשר דרך ראש. לכן רבים, לשון רבים, כי הם שניים ולא אחד. אז קידשנו. כל פעם שאתם אומרים קידשנו, תחשבו על תפארת ומלכות. במצוותיו, מה צריך לחשוב? נצח ועוד. זה עדיין רבים. וציוונו, זה יסוד. ולמה זה ברבים גם שם? כי הוא כולל את הכל, אין לו משהו מעצמו. ואחרי זה, על לא יודע מה, או לקרוא את העלל, או על ספירת העומר, זה כבר המלכות, זה להביא את כל הזה לשפוך שם.
במעשה עצמו.
ותלוי אם זה מעשה בפה או מעשה. אז מעשה בפה, למשל ספירת העומר, זה רק בפה. אין לך מה לעשות דה פקטו. כן? אז מה זה? זה נקרא אור מקיף. ואחרי זה המעשה, אם יש מעשה, זה כבר אור פנימי. בסדר? למשל במצוות לולב, הברכה שאני מברך, זה מקיף, והמעשה שאני עושה, זה כבר אור פנימי. והיינו אימה, כי דשענו על ידי האורות שנמשכים בתפארת ויסוד, שבהם הם מתקדשים על ידי הסלקות הקליפות מהם. זה נקרא לקדש אותם. כלומר, יש פעולה כפולה. לא רק שמחדירים קודש, אלא מסלקים את כל מה שזר שם. יש איזה מין קרשר כזה ש... קר אשר. ואבא ציוונו, כן? ואבא ציווה את התפארת, והיסוד למסור אורותיו למלכות. הוא מפרש על מה, בשביל מי הוא כל האורות האלו, בשביל מה כל זה? אמר על שכינתת התאה, בשביל השכינה התחתונה, שהיא מקבלת הערות כל האורות הללו, על ידי קיום המצוות של בני ישראל למטה. ומי מקבל את זה בסופו של דבר? בני ישראל למטה. ומי פעל כדי לקבל את זה בסופו של דבר? בני ישראל למטה. כלומר, מה ישראל מקבלים מלמטה? מה שהם השקיעו למעלה, כלפי מעלה. זה נקרא עד, נכון? ועד יעלה מן הארץ. מה זה עדים? מאיפה בא הגשם? מהאדמה, נכון? מה אתם חושבים שמאיפה באים העננים? מהשמיים?
לא.
אז זה יפה, זה עדים שעולים מן האדמה ומן המים. זה אומר שבעצם מי מביא את הגשם? האדמה עצמה. הבנתם? ועד יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה, כתוב בספר בראשית. אז אנחנו צריכים להיות העדים האלה.
מן הארץ.
כן, מן הרצון שלנו. זה התשוקה שלנו, זה הרצונות שלנו. ואז יורד עלינו בעצם מה שאנחנו השקענו בו.
מה שאנחנו. ואם לא השקענו, אז אנחנו מקבלים חוסר השקעה.
כן, זה חז ושלום, זה בעיה. זה בעיה. לכן מתן תורה, זה כתוב תורה מפי הגבורה שמענו. מה זה מפי הגבורה? לפי המעשים שלך. שמעת. כלומר, כל אחד יקבל בחג השבועות לפי מה שהוא השקיע.
הרי
כולם לומדים תורה בחג השבועות, נכון? אבל לא כולם מקבלים אותה תורה. אותה רמה, אותו תוכן, תלוי במה? בכלי שלך. אם הכלי שלך חלש מדי, ואתה עכשיו בשיעור נגיד שהוא גבוה ממך, מה קורה? אתה נרדם, פשוט נרדם, לא שלא מבין. מרדימים אותך. אז הוא בא לשיעור והוא עושה ככה. אז אתה אומר, שאלה, אז הקדוש ברוך הוא מרדים אותו. נו מי, שר לו איזה שיר? הנשמה שלו היא, אין לה בעיה, היא מבינה כי היא בגובה אחר, אבל החיבור שלה עם הגוף, יש להם בעיה. אז כן, יש איזה מין בג, זה נקרא בג-בג. כן, בן בג-בג אומר. הוא ממשיך ואומר, דאי שעל השכינה נאמר, דרך אגב, יש איזה מין תופעה שהיא אצל אנשים, הרבה פחות נפוצה מאשר אצל הגברים, ובדיוק אותה שינה. מאוד נדיר שאישה נרדמת באמצע שיעור. מאוד נדיר שגבר לא נרדם באמצע שיעור. כן, מה שאמרתי לך. כן, נכון. האישה יש לה איזה מין מנגנון פנימי של מאבק, שהיא לא יכולה לרדם כי היא נרדמת, אז היא כאילו נחשפת. אז היא בבושה. הגבר הוא לא אכפת לו, הוא גם נוחר, הכל. עד שדופקים לו, וזה... גם מתעזבן. טוב, אז זה נקרא פטר, כל רחם. הוא מפרש, פתיחו דרחם דאי הוא רמח פיקודים. השכינה היא פתיחת כל רחם, שהוא סוד רמח מצוות עשה. זה נקרא פטר כל רחם. רוצה לומר שהשכינה פותחת את רחמה, לתת כוח לבני ישראל לקיום רמח מצוות. בסדר?
רמח, רחמה?
כן, אותו דבר, רחם. על ידי קיום המצוות מתייחדים זעיר אנפין ומלכות, זון. אנחנו, כשאנחנו מקיימים פה מצוות, למשל עכשיו אנחנו מקיימים מצוות לימוד תורה, תלמוד תורה, אז אנחנו בעצם גורמים למעלה, בעזרת השם, שזון מתחברים. כלומר, יש זיווג עכשיו עליון, וכיוון שרוב האנשים ישנים, אז האנרגיה הרבה יותר גדולה, כי היא מרוכזת למי שלומד. לכן חוט של חסד משוך עליו כל היום למחורת. זה דברים גדולים מאוד. ברוך השם שזה בכלל הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לעשות את זה. מזכה אותנו בכלל לעשות את זה. שנזכה ונהיה ראויים לזה. בצניעות ובענבה וכן לדעת איפה הקומה האמיתית שלנו. לא לחשוב שאנחנו כבר מחובלים. כן. ואז היא השכינה נקראת מצוות השם. זה השכינה, זה נקרא מצוות השם. לפי שמתייחדת עם זעיר אנפין הנקרא הוויה. ואמר כי בכל עבר ועבר דמלכה היא היא מצווה. בכל עבר ועבר של המלכה, של המלך, שהוא זעיר אנפין, מושרשת מצווה אחת מרמח מצוות עשה. זאת אומרת שהמצוות, אתה יכול לממש אותן באיברים. ואם היינו יודעים היום לאיזה איבר שייכת כל מילה, למשל בקריאת שמה יש גם 248, כן? אותו דבר, 248 מילים ששייכים, כל מילה שייכת לאיבר אחד, היינו במצב אחר לגמרי. היינו יכולים לרפא
את גוף האדם לצייר
רק בדיוק, בדיוק. והיינו יכולים לרפא כל איבר שאומרים אותו. אנחנו גם יודעים היום לייחס כל מילה בקריאת שמה לשם אחד מעין בית שמות.
אבל זה רמח, ומה שעשה?
כן, אז שעשה זה לא תעשה.
לא, בקריאת שמה. אני אומר בקריאת שמה, נגיד, ואני...
אמרתי לך, אז זה רמח.
רמח מצליח לסדר, אבל כן. לא
שעשה. אז השעשה זה בעצם הדחייה, שאתה בעצם מסלק. זה כבר נעשה דרך צורה אחרת.
כל מה שהוא לא עושה.
פה זה האיברים.
אתה לא אוכל חזיות, כן, אבל בקריאת שמה אמרתי.
כן, אז זה גידים, זה גידים, זה שעשה גידים, גידים, לא איברים. לא, אתה לא עושה את מה שלא צריך לעשות, זהו. עכשיו, אתה פסיבי, נכון? אתה מקיים מצוות לא לאכול חזיר? אתה תשמע עד הסוף. אתה מקיים עכשיו מצוות לא תעשה, לא לאכול חזיר? מה לא חושב? אתה אוכל? איי, איי, איי. ברגע שאתה לא אוכל, אז דה פקטו אתה כבר מקיים את המצווה. מה זה תביא לי? כן, אתה לא צריך. נכון? אתה לא אוכל עכשיו, נכון? זה עובדה.
זה נקרא גמה?
בוודאי. זה לא עשה, זה לא תעשה.
אני עושה לא תעשה.
יפה.
לא תגנוב.
אתה גונב עכשיו?
רק בשער של הבנק זה תופס.
לא, אז זה אותו דבר. אתה מבין שאתה...
הרבה יותר ממצוות עשה.
למשל בשבת, רוב האנשים, הרבה אנשים, ברוך השם, מקיימים לא תעשה. נגיד אם אתה לא עושה כלום, אתה תלך לישון כל השבת.
כן,
עכשיו. הבנת? אז עשית את כל הלא תעשה כמעט. לא תגנוב, לא תזה, לא תבשל, לא תערבה הרעש, לא תעשו, אני ישנתי כל השבת.
אבל תראה, זה חוכמה קטנה.
לא, זה לא חוכמה קטנה. רק שלא עשית חלק מהמצוות שאתה כן צריך לעשות, זה משהו אחר, אבל זה לא חוכמה קטנה.
כי אני לא בכלל באינטראקציה עם הפיתוי.
זה לא משנה, מה אתה חושב שאתה עושה משהו רק שהפיתוי מולך?
לא, שם
מידת ההתגרות. לא נכון, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה. לא, להפך, אתה לא צריך את זה, מה אתה חושב שכל הזמן, אז אני כל הזמן צריך ללכת במקום של זונות, אז בשלום כדי לראות אם אני נחקר. כן, נפלמית על ה... אז אסור לעשות את זה, להפך. ברגע שאני כבר בחרתי שלא לעבור שם, אני כבר במצוות לא תעשי, מנעתי מעצמי משהו. יש מצווה המתקיימת בידיים, ויש מצווה המתקיימת בעיניים, ויש מצוות שבפה, ויש מצוות ברגל. לכן הם רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, ויש איברים גם פנימיים, לא רק חיצוניים. כי לכל עבר יש מצווה מיוחדת לו בפרטית. בסדר?
רב, דוד
אמר,
כתב את זה
בתהילים,
הוא חילק ממש את כל
התהילים,
כותב
לאיזה
חלק בגוף
לאכול, כן, לעזור. נכון, נכון. ועוד יש לפרש באופן אחר, כי אשר קידשנו הוא מסתרה דאבא. כלומר, הוא מקדש. נכון? כי הוא מקדש, הוא הקודש. מי יכול לקדש? מקודם אמרנו שזה... אשר. אבל האמת שזה הכל מתחיל מאבא. נכון? עכשיו, הוא כותב לאבא ואימא, כלומר אי אפשר להפריד ביניהם, כי אמרנו בתחילת השיעור שהם כל הזמן בזיווג, לכן כשאני אומר לכם אימא, אתם יודעים שאבא מאחורה, בפנים. זה לא שהוא היא לבד, אין דבר כזה היא לבד. אבא תמיד בתוך אימא. זה הסוד הגדול. זיירנפין הוא לא תמיד עם המלכות. זה כבר תלוי, זה נקרא זיווג לפרקים. אבל למעלה הם בזיווג תדירי.
סליחה, בעולם הזה
כן.
אי אפשר זיווג תדירי.
אפשר לעתיד לבוא בביאת המשיח, זה מה שיהיה. כן.
מה אומר יש הזיווג?
תדירי. כן, תמידי.
תחזור להיות שאלה.
לא הבנתי. למה היא תחזור להיות שאלה?
יהיה בייחוד תמידי.
נו כן.
תיכנס לתוכן בחזרה.
לא, 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 לא. זה אומר שיהיה חיבור, כן, נונסטופ, ברמה שאתה נמצא בה כשאתה הגעת למקסימום של החיבור שלך אינטימי. כלומר, אותו עושר, אותו תענוג, יהיה כל הזמן, ברצף. זה משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין אותו. כן. כי אנחנו נראה אורות גדולים כאלה של גאולה ושל... הרי כתוב, שמחנו כי ימות עיניתנו, שנות ראינו רעה. כמה זמן סבלנו? כמעט 6,000 שנה, נכון? אנחנו סובלים 6,000 שנה מכל הגויים. אז תגיד לי איך... זה סבל. איך שמחנו, שמחה... אין לנו זמן כבר, נגמר הזמן, אז איך? יפה מאוד. בפרק זמן קצר של כמה שנים, בוא נגיד סתם 20 שנה, הוא יכניס לנו את האנטיתזה של 6,000 של סבל. זאת אומרת שהשמחה תהיה פה בעוצמה שאתה לא מבין בכלל. כל הרעה תהפוך להיות בשמחה במצב, בזמן מאוד מאוד מוגבל. כלומר, זה יהיה פי מיליון. זה. תעשה את ההפרש מתמטית. כן? 20 חלקי 6,000. או 6,000 חלקי 20. כמה זה יוצא? 300. זאת אומרת, זה פי 300. הנה, לפי המספר שלי פה 20, אבל אם זה 40 זה משהו אחר, כן? הבנתם איך זה עובד? אז אנחנו לא מבינים בכלל לאיזו רמה של שמחה אנחנו נגיע. נכון. זה פשוט אי אפשר. לדעתי זה יהיה, לדעתי, כן? לפי מה שהגעתי אליו היום, זה יהיה פי 49. כי אז זה נאמר שבעתיים. כאור שבעת הימים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. כלומר, השמחה תהיה כפול 7 כפול 7. כלומר, כל המנגנון של העולם הזה. כלומר, נהיה בשמחה לפחות 49 פעמים מה שהיינו בסבל. שזה המון. כי הסבל היה נוראי, אני מזכיר לכם. תדמיינו את הסבל הכי נוראי בשואה, תתרגמו אותו לשמחה כפול 49. כן? ממש, תיקון עולם. עכשיו, אתה צודק שבשאלה שלך אם נחזיק מעמד, לכן אנחנו מתקדמים בלימוד שלנו כדי להיות ממחזיקי המעמד. כי מי שלא יהיו לו הכלים הראויים לזה, הוא לא יחזיק מעמד, האור יהיה יותר מדי גדול. ובשביל זה צריך להתרכז בלימון הזה ולפתח אותו. כדי להיות ראויים לאור הזה ולהיות כלי קיבול אמיתי. לאור הגדול הזה. אז עכשיו, אשר מצד אמא, קידשנו מצד אבא, שהם תקנו את זעיר אנפין מצד החסדים שלהם, הדאו דכתיב, זה שכתוב, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. מפרש, ויאמר אלוהים יהי אור, והיינו מסתרה דאבא דאיהו יוד, מצד אבא שהוא סוד האות יוד, על השם הוויה, של השם הוויה, באות יוד של יהי, הוא האמירה. כלומר, הוא לקח את היוד של שם הוויה, והכניס אותה ביוד של יהי. שאמר יהי דהיינו מסתרה דאמא דאיה, מצד האמא שהיא סוד ה, כלומר הוא לקח את היוד של שם הוויה, הכניס אותה לה של ה של בינה, הראשונה בשם הוויה, הנרמזת באות ה של יהי, שאבא אמר לאמא שהיא תהווה ותהוציא את האור, ומה היא הוציאה? עוד יוד, יהי, כלומר היא ילדה, תינוק שנקרא יוד, שדומה לאבא שנקרא יוד. בסדר? זה נקרא יהי אור. הרי אחד אמירה, אבא הוא בחינת אמירה, וחד הוויה, ואמא היא בחינת הוויה. אז האבא אומר, והאמא עושה. היא מהווה. נמצא שעשייתה דתרוויו יהי אור, על ידי ייחוד של אבא ואמא, שהם יודקה, יצא אור לעולם שהוא סוד ואירנטין, בבחינת תורה שבכתב שנקראת אור. זה נקרא יהי אור. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא, האבא, התחתן, מתחבר עם האמא, יוהה, והם בנו את היהי, הם, מה הם הולידו? את התורה. הנה, מאיפה יצא התורה?
תורה, תורה.
בסדר? אורייתא מחוכמה יצאה. מהחוכמה שזה נקרא אבא. שנכנס לאמא, שהיא בעצם פיתחה את התינוק כעובר והולידה, ילדה את התורה. נכון, אז מאיפה יצאה התורה? מאיפה אנחנו קיבלנו את התורה? מהלידה שלה, איפה היא?
סיני.
אמא.
שמחים בין אמך.
נכון, ותורה אור. וגם הוא נבנה מחצדים הנקרא אור, הנקראים אור. וגם היוד האחרונה של מילת יהי, יסוד אבא המורה שעיקר בניין זה איראן פינו מחצדים של אבא. כלומר, למה זה יהי? הרי יוד זה זכר, ה זה נקבה. היוד האחרונה זה אומר שזה בעצם האבא שהתגלה עכשיו בבן שהולך להיוולד, שנולד. ומה יעשה הבן הזה? יגדל. אז לכן היוד הופכת להיות דבר. שזה יוד כבב, והוא בעצמו עוד מעט יחפש לו אישה שזה ההה האחרונה. אתם איתי או שאתם עייפים? טוב, פירוש הפסוק המובא להלן, ותומר לאה באושרי, כי אישרוני בנות.
בנות?
כן, בנות. יש לך טק.
אני לא קורא.
למה אתה לא קורא?
אם אני קורא, אז אני מספס אותך.
באמת? אותיות מחכימות.
כן.
טוב.
איפה זה כתוב הפסוק
הזה? שיולדת, לאה.
יולדת ותפשר.
כן, נכון. פירוש, שבח, הנה, אתה רואה אותה גם שם, ילי, כי שבחוני הנשים. כלומר, כשאישה יולדת, אז כל הנשים באות, משבחות אותה. בסדר? זה בשלב הראשון, אחרי זה כבר לא שמים לב, שמים לב רק לתינוק. והאישה כבר נזרקת לעבר. והבעל בכלל כבר נעלם מהתמונה.
זה תמיד.
הבעל לאט לאט נעלם מהתמונה, וזה הסוד של כל הזיווגים שמתפרקים. כי ברגע שהיא הופכת להיות אמא, היא כבר שוכחת להיות אישה. אחרי זה היא בעצמה כבר לא אמא ולא אישה, כי כל האנשים מתעסקים בתינוק והיא כבר נזרקת לעבר, אז היא כבר באיזה מין טראומה, והוא בכלל נשכח מכולם. אז צריך להיזהר בכל הזוגיות הזאת דווקא כשהיא מתיישנת. ולא להיכנס לאיזה מין מצב של הרגל שהוא בעצם אויב גדול. ואמר ועוד יש לפרש טעם שאימה נקראת אשר. למה אימא נקראת אשר? על שם הכתוב באושרי כי אישרוני בנות. שאימא אומרת שעליונים ותחתונים מאשרים אותי. על שעושיתי את ישראל ממצרים. עכשיו תשימו לב איזה יופי. מה קורה פה? מה הוא מדמה את יציאת מצרים ל... לידה. כלומר, איפה המטריקס שלנו? איפה הרחם שלנו? מצרים. נכון? אז לא לשכוח את זה. וזה שכתוב אשר שהיא בינה, אומרת, הוצאתיך מארץ מצרים, ושואל, וכי עבד דאי הוא בבי אסירה דמלכה, וכי עבד שהוא בבית האסורים של המלך, רוצה לומר שבני ישראל ירדו למצרים בגזירת הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרחה, זרחה, תשימו לב, הזרע, נכון? בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, כן? ואב תחלה מלכה לאפה קלה מבי אסירה, והבטיח אותו המלך ברוך הוא להוציא את אותו ילד שהוא בעצמו הכניס לבית האסורים, הבטיח להוציא אותו מבית האסורים, כמו שכתוב, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. יתלה למלכה לשם בחגרמה? אז מה הוא עשה פה? כאילו הזוהר שואל שאלה פשוטה. המלך בעצמו הכנסת אותו לכלא, את אותו ילד. עכשיו אתה מוציא, אז מה נגיד לך תודה עכשיו שהוצאת אותו? למה הכנסת אותו בכלל? אז שואל כאן, איתלה למלכה לשבחה גרמה, וכי ראוי לא למלך שהוא הקדוש ברוך הוא, שישבח את עצמו שהוציאנו לחירות? כמו שכתוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז למה הוא כאילו משביא עם זה שהוא הוציא אותנו ממצרים? מה היינו יכולים לענות לו כביכול חז ושלום? אתה הכנסת אותנו, אז מה, כאילו חוכמה גדולה. אז למה הקדוש ברוך הוא דווקא אומר לנו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? למה הוא אומר לנו את זה?
אני בכלל ראיתי במצרים אימא.
לא חשוב עכשיו, אני לא מדבר עכשיו. מי הוציא אותנו משם? הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה אימא, שזה יהיה, לא חשוב. מי מיילד אותך? האבא, אוקיי? אתה יוצא מהאימא. אבל מי הכניס אותך לבטן של האימא? מי הכניס את הזרע לתוך הבטן של האימא? אותו אבא, אותו אחד שהכניס הוא שמוציא, אז על מה הוא מתגאה? הבנת את השאלה עכשיו?
אז זה הדרך העולם כאילו של ההיריון ולידה והגעה
לעולם. בוא נראה מה עונה הזוהר. אז בדיוק, בוא נראה מה עונה הזוהר. בינתיים אני בשאלה, עוד לא חיפשתי תשובה. זה רטורי, כן, מה?
זה רגיוני.
אז בוא נראה. אז כמה זימין? הרבה פעמים נזכר בתורה שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. כמה פעמים? 50 פעמים. הוא משיב, אז מה התשובה? אלא 50 זימנים, הנה. 50 פעמים, עד קיר באורייתא יציאת מצרים. 50 פעמים נזכר בתורה השבחים של יציאת מצרים. והם נמנים ונפרטים כל 50 פסוקים בספר הפרדס. מי כתב ספר הפרדס?
הקימון.
לא. רבי משה קורדוברו. כן? זה שם מהאזור שלך שם. קורדובה, לרדילה, דברה. כן. כתב את זה בספרדית. לא, כתב בעברית, אבל הוא היה מקורדוברו, מקורדובה. כן? לקבל 50 תרעין דבינה, כל זה כדי לקבל 50 שערי בינה. כנגד שערי בינה, שנפתחו לצורך גאולת ישראל ממצרים לחירות עולם. לאישתם עוד ען לאון, מאן אתר אפיקלון מן גלותה, להודיע להם מאיזה מקום הוציא אותם הקדוש ברוך הוא מן הגלות. רוצה לומר, השבח הוא במה שהוציאנו הקדוש ברוך הוא ממנצת שערי תומעה בחסד גדול, על ידי התגלות 50 שערי בינה. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותנו עד ל-50 שערי תומעה, 49 מדרגות של תומעה. הוא הכניס אותנו למצרים. זה שאנחנו שם נפלנו והמשכנו את הגלות, זה כבר הבעיה שלנו, זה לא הוא. הוא לא אמר לאברהם אבינו, אני מביא את הילדים שלך, את הזרע שלך, לארץ לא להם, ואחרי זה אני אעשה שהם ירדו ל-49 מדרגות של תומה, שיהיו מחוסלים כמעט, ואחרי זה אני אוציא אותם. לא.
ועבדו ועינו אותם,
אבל זה לא אומר שהם יהיו בתומה. אבל זה שהם ירדו לתומה, זה בעיה שלהם. זה נקרא להוסיף חטא על פשע. זה כמו שאני אומר לכם כל הזמן בשיעורים, שכשהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהגלות, הוא מצפה שנבוא ונתפוק בדלת, שנחזור. אבל אם אתה מוסיף חטא על פשע ובונה שם ישיבות ונשאר בגלות עוד 2,000 שנה, מה עשית? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה מוגבל בזמן, יש זמן לגלות ועכשיו זמן לחזור. למה אתה לא חוזר? אז אותו דבר כאן, הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מתגאה כביכול כשהוא אומר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? על זה שלמרות שנפלת ל-49 מדרגות של טומאה, אני הוצאתי אותך בחסד. לא היית ראוי שהוציא אותך בכלל. אבל אני הוצאתי אותך. אתה יודע למה אני הוצאתי אותך?
עוד דקה כבר.
כי הסגולה שלך זו שמעניינת אותי. אני בראתי אותך עם סגולה מיוחדת, שאם אני לא, במרכאות, עכשיו אני הולך להגיד משהו מאוד מאוד חמור, שאם אני לא מוציא אותך עכשיו ממצרים, אני, הקדוש ברוך הוא, לא יכול להתגלות בעולם, אני חייב לחזור לתוהו ובוהו, אני מחריב את הכל. במילים אחרות, יש אינטרס לקדוש ברוך הוא, בוודאי, להוציא אותנו ממצרים, כדי שיעביר דרכנו את המסר שיש לו לומר לעולם. אתם עדיי ואני אל. אם אתם לא עדיי, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. עובדה, שמה שאני אומר זה נכון, מסכת שבת. שאם אתם לא מקבלים את התורה, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כלומר, אני מפרש את כל החבילה. לא שווה, כי אני, כל מה שבראתי זה רק כדי להתגלות בעולם דרככם.
אבל במתחיים באיזה תקופה, כנראה
פספסנו
לצאת.
מה? לא, במצרים לא יכולנו לצאת. אי אפשר, היינו שם, לא, בגלויות האחרות, חוץ ממצרים. מצרים זה חייב להתחיל בגאולה שבאה ממנו. שם אנחנו עדיין בתינוקות. הבסיס של הבסיס, עוברים, אפילו לא, לא, יותר מזה, לא כתוב שהיינו בתוך בטן של אמא, היינו בתוך בטן של בהמה, ככה כתוב. אתם מבינים? אז מה זה אומר? מה יוצא, יכול לתת עם של בני אדם מתוך פרה? או מתוך העגלה?
תלוי מה השורש.
אתם מבינים? אז זה אומר שיצאנו גם אנחנו כמו בהמות. ולכן הפכנו מבהמה לאדם במשך 49 ימים של העומר. נכון? לכן מה זה עגל הזהב? חזרה למה? לשורש של מצרים. הבנתם? מבחינה מנטלית. תראו איזה יופי יש בתורה, זה פשוט, זה שיעור בפסיכולוגיה.
רגע, אז אתה עוד יציאת מצרים גם במעמד
תמיד זה חוזר. תמיד זה חוזר ברמה האחרת. כלומר, זה אף פעם לא חוזר למקום הראשון. זה ספירלה. אותה בעיה, אבל בשנה אחרת, במדרגה אחרת, בראש אחר, בחוויה אחרת. מה? לא, הנקודה היא, אבל היא חוזרת במדרגה החדשה שלך בגוון אחר.
זאת הסיבה שבשביל גדול לא נכנס לקודש הקודשים עם
בגדי זהב. כן, כן, זה בשביל לא להזכיר את החטא.
בדיוק.
אבל משה רבנו מותר לו להיכנס איך שהוא רוצה. לא אמרנו כלום. טוב. ולא על ידי המלכות שאז היינו יוצאים בדינים חז ושלום. כן? כלומר, אם היינו יוצאים על ידי המלכות, מה זה לצאת על ידי המלכות?
היא
הדרגה
יותר, מי שלא
מת. מה זה לצאת על ידי המלכות? מה זה בדינים?
זכאי יוצא, לא זכאי
יוצא. יפה, בזכות. אם היינו מחכים לצאת בזכות, לא היינו יוצאים. זה מה שזה אומר, זה נקרא מלכות. אתם מבינים מה אני אומר לכם, מה זה מלכות? מלכות זה מה? יפה מאוד, זה עבודת האדם במהלך האלוהי. אז שמה לא יכולנו לצאת ככה. אז הקדוש ברוך הוא בנה את המדרגה הראשונה של המלכות הזאת.
אני לעצמי,
הבנתם?
שמה גם הוא לא רוצה לצאת, יש גם צעירים שהתחפו אותו
החוצה. בסדר, אז זה...
אבל אני לא חייבים את הקורא בחוצה הזה, הרב. ככה אני מבין, כאילו במהלך הזה של
מקרה. בוודאי, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו.
אני הבנתי, אבל...
אנחנו לא מדברים על, 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 על התמונה הכוללת. התמונה הכוללת, היא, אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. גם היא הייתה חייבת לחתור, וגם הוא היה חייב לרצוח, והוא היה, כולם לעשות אותו דבר, זה היה חייב למות, וזה חד ושלום, אי אפשר ככה. אנחנו לא מדברים בגובה הזה, בגובה הזה אתה מפסיק ללמוד. אתה מבין? ולפעול, כי אתה אומר, טוב, בין כה וכה זה הכל ממנו, אז כל מה שאני עושה לא עושה, מחליט לא מחליט, אין לי מה לעשות בכלל. זה מחבל בעשייה שלך כבן אדם.
כלומר, אחרי הגלות נמצא עם כל יהודי חד לראות את עצמו כאילו, הליבי במזרח ואני במערב. אני במערב וליבי במזרח. כלומר, שכל הזמן הוא משתוקק לארץ ישראל ולהגיע למקום הזה.
ובגלויות.
בגלויות.
לא להישאר במצב הזה.
בוודאי, בטח.
חד ושלום. הרב הראשי לצרפת יום אחד נכנס באמצע שיעור שלי, בבית בגן, עשיתי חנוכת בית, והוא נכנס באמצע השיעור, ממש באמצע השיעור, כולם קמים וזה, הרב הראשי הגדול. אז אני אומר, ברשות הרב, אני יכול להמשיך, מה לעשות? הוא אומר לי, תמשיך, תמשיך, תמשיך. אז המשכתי ודיברתי על חנוכת בית, על ארץ ישראל ועל זה, אז הוא אומר לי את מה שאתה עכשיו אומר לי. אתה יודע שגם אנחנו שם, ליבנו איתכם, רק שהגוף שלנו בחוץ. אמרתי לו, כבוד הרב, אז אמרתי לו, כבוד הרב, זה נקרא סכיזופרניה. אז כולכם חולים. ככה אמרתי לו, לרב הראשי של צרפת, נשבע לכם. אז הוא היה קצת נבוך. אמרתי לו, עם כל הכבוד, כן, זה נקרא סכיזופרניה. אני הייתי מחזיר את הרגליים אל מקום של הלב, וחי כבן אדם נורמלי במקום הנורמלי. היה אדם גדול, זכותו תגן על הנאמן. אבל כן, היה לי קצת איזה דיבור איתו. אז הנה מאמר רבי שמעון, דרך אגב, פעם עשיתי לו איזה משהו טלפוני כדי שיבוא לארץ, שיגיד לכל יהודי צרפת לעלות. הוא אמר את זה בצורות שונות, אבל הייתי עם פה איזה רב גדול מאוד, וחיברתי ביניהם בחיבור טלפוני, שהוא יגיד לו שמה, להגיד לכל היהודים לעלות משם. אז הם עוברים משכונה לשכונה, בינתיים. פה תוקים תקין, נכון? פה תוקים תקין, אז הולכים לשכונה השנייה, שם זה בסדר. עכשיו, כן, תראו איזה ראש מעובד וגלותי. יש עכשיו כל מיני עיירות קטנות, שבהן יש הרבה הרבה אנטישמיות שמתעוררת. אז הם אמרו, בואו נקבץ את כל היהודים של הפרברים של פריס, ונשלח אותם לסטרסבורג. שישבע לכם, השבוע. שמעת את זה? באמת, הנה. ונעשה עכשיו קהילה יהודית גדולה, פור על עמו. כן, זה...
ממש גטו.
הגטו האחרון. תגידו לי, אתם נורמליים?
מי אמר אבל שארץ ישראל
לא
רוצה
אותם? אה? יפה,
אז אנחנו... למה לדחוק בהם ולגור שארץ ישראל לא רוצה אותם? אבל הם האחים
שלנו. אנחנו מאמינים שהם האחים, ואנחנו משתדלים.
ואנחנו לא מאמינים נכון, אבל אנחנו טועים.
יכול להיות.
אנחנו מתעקשים להביא אותם, הם רוצים להישאר שם. נשאר להם, מי שלא רוצה לצאת במצרים.
נכון.
הכריחו אותו לצאת, התפללו עליו, לא רוצה לצאת, אל
תצא. אתה צודק. אתה צודק, יש משהו במה שאתה אומר. אבל בגלל שלמדנו את מה שקרה במצרים, אנחנו צריכים קצת לנסות לפחות להגיד. אבל אתה צודק. לא רוצה לשמוע, אל תשמע, אני לא הולך
לסטרסבורג. סטרסבורג.
נכון, נכון. נכון, תשאר
בסטרסבורג.
סטרסבורג. עיר הסטרס.
הרב, אני אמרת שהאמירה הזאת היא לא כל כך, כי הרי זה מנגנון כללי.
מה זה מנגנון כללי? כלל ישראל נמצא פה.
מה הבעיה?
כלל ישראל נמצא פה.
אבל זה מתבטא באנשים.
כלל ישראל נמצא פה, לא קהילות. קהילות זה נפוליאון. כלל ישראל נמצא פה. המילה קהילה, כן, זה בגלות. קהילת יעקב. זה לא פה. פה אין קהילות. פה זה כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. זה עם, נגמר הסיפור.
נכון, אבל מ-48... ושעון חול שנספים עוד נשמות ועוד נשמות ובונים פה מנגנון.
אז מי שרוצה בא לבד, זה מה שהוא אומר לך. אוקיי.
גם לא הגיע הזמן, כי הפריטים לא מספיק פה, לא כולם פה.
לא נכון, זה לא עניין של כמות.
זה בית מצרים.
זה לא עניין של כמות.
חמישית זה היה מספיק.
כן, אז גם פה אנחנו כבר יותר מחמישית, אנחנו 50%.
אנחנו 50%
יותר אפילו, בוודאי, יותר מ-50%, נכון? כולם מתבוללו. אנחנו עכשיו היום לפחות 55% ממה שיש בעולם. אז זה כבר יותר. טוב, זה כבר מחלוקת אחרת. לפי, כל אחד לפי ראות עיניו, אבל יש פה משהו חשוב מאוד.
אנחנו לא גדלנו
בגלות, אתה גדלת בגלות. אני יודע על מה אני מדבר.
אז זה כואב.
אני יודע על מה אני מדבר. ועל מי אני מדבר, כן. הנה מאמר רבי שמעון דלאל, בעניין יציאת מצרים, הוא בא גם לכמן בתיקון למדבד, ובתיקון למדת, כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, יראו כמה בתיקונים האלה הוא עוסק בגאולה. הרי שמתם לב שאנחנו מדברים כל הזמן על גאולה. כן? זאת אומרת שהרעיון של רבי שמעון זה לבנות מלכות פה. כמו שאומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר שהמצווה מדאורייתא זה לבנות מדינה, להקים מלכות. זאת המצווה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה לא סתם לבוא לגור פה. ושם, כן, השואל הוא רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. והמשיב הוא אבא שלו, רבי שמעון. ושם מבואר מאמר זה יותר באורך. אז אנחנו נמשיך את הדברים האלה בפעם הבאה בעזרת השם כבר. תודה רבה ושבת שלום. רבי הקשיא.